עכשיו ב-103 FM. ספורט עם גיא פלג וצביקה שרף.
שלום צביקה. הלאה. ראיתי אותך.
Welcome.
תודה, ראיתי אותך יושב צמוד למסך. איך הקבוצה שלך, מכבי תל אביב, נראתה? ניצחה 2-1?
ניצחה 2-1, זה נראתה רעת, עקב לירן שכנר יגיד יותר. לא, היא לא טובה, מכבי לא טובה. אתה לא צריך, תדאג מבאר שבע, אל תדאג ממכבי תל אביב.
כן, אבל שמעתי בסוף שהיא הייתה נחושה מאוד, אבל מאוד מאוד לא יצירתית.
תראה, קודם כל, הקבוצה השנייה היא קבוצה חלשה מאוד. בית, למכבי אין היום בקישור...
מכבי תל אביב, אתה מתכוון.
מכבי תל אביב, כן. כן. מכבי, מכבי תל אביב, כל אחד יגיד, יודע ממה אני מתכוון. אין היום בקישור אף שחקן שיודע לתת פס לגול, אין לה... כל הקישור הוא קישור הגנתי, אז גלאזר הוא נהדר, וייני פה ושם, וריקן בכלל לא בכושר. קבוצה ששחררה את אצילי ואת מיכה, ואת כל השחקנים.
שכטר וטיבי,
בלקמן. שכטר, טיבי ובלקמן, זה לא, אני לא מדבר על הקישור. גולסה שהוא באמת שחקן טוב, גם פציע וגם פצוע עכשיו. אין לה את ה... אז במקרה היום, עדן שמיר נתן גול, הופעה ראשונה, כשאתה בא מזה, אבל עדן שמיר הוא לא גולר, הוא לא יכול להיות פרץ.
החלוץ החדש שיחק?
החלוץ החדש לא, עוד לא. לא, הוא בעשרה ימי סגר.
טוב, אבל בוא נשמע את לירן שכנר, ששידר את המשחק הזה. שלום לירן.
שלום לכם, מה העניינים?
אהלן לירן.
איך התרשמת מהצהובים?
תראו, ראינו את המשחק הזה, אני ואבי נימי. עכשיו,
לא ראיתם, שידרתם.
אני אומר, כן, שידרנו, אבל הסתכלנו אחד על השני במהלך המשחק, לפחות עד הדקה ה-60, בהרגשה של מה זה? זאת אומרת...
אופ, לירן? יש איזה בעיה?
נעלם.
טוב, צביקה, מה...
עכשיו, הקבוצה השנייה היא קבוצה חלשה מאוד. ובערך כמו שהוא אמר עד הדקה ה-60 בכלל לא, מכבי שכבו עליהם, ואז הם כבשו גול. התקפה, הרמו גול, אי אפשר לעצור אותו, ואז מכבי פתאום בתוך שתי דקות הכניסו שני גולים שהם לא הצליחו לעשות את זה כל המשחק. תראה, הלוואי, מכבי תעלה לשלב הבא, מכבי חיפה תעלה לשלב הבא, לפלייאוף ולבתים, באר שבע, זה טוב לכדורגל הישראלי, אבל היריבות עד עכשיו לא משהו.
יש לי את הרושם שמיץ' גולדהר קצת התעייף, קצת נמאס לו, כי זה לא ברור, הרי הסגל של מכבי תל אביב שנה שעברה, היה לפחות לשיטתי עדיף בהרבה על הסגל של מכבי חיפה. והנה השנה אנחנו רואים התדללות גדולה בסגל של מכבי תל אביב, ולא מילאו את השורות.
לא מילאו את השורות, כי אני חושב ש... יכול, אני לא בטוח שהוא התעייף, החבר'ה טוענים שהוא לא התעייף, אלא שמשנים שהוא אכל לוקשים והכילו אותו כל מיני דברים, הוא זהיר מאוד בעברות, הוא לא רוצה להוציא כספים, מנסים להעביר שחקנים שהם לא עולים כסף, למרות שהעבירו כמה שחקנים שכן עולים כסף, ועכשיו עם ביטון, אז עשו מסע ומתן ארוך, הוא מאוד מאוד קשה במסע ומתן.
כן. טוב, חזר אלינו לירן שכנר, אז לירן, היינו בזה שאמרת, דקה 60, אתה איבטת באבי נימני ובחזרה, ואמרתם מה זה, ו...
כן, כי הייתה תחושה, גיא, שבאמת למכבי תל אביב קשה לייצר מצבים, קשה לה להגיע למצב הפקעה.
אבל מה הפלא, איזה שחקן יצירתי יש לה בקישור, שיכול לתת פס לגול?
לא, אתה אומר מה הפלא, ואני ממשיך את השיחה שלך ושל צביקה, באמת בהרגשה שמבחינת ההגנה מכבי תל אביב תהיה בסדר, אבל מבחינה התקפית זה לא מתחיל רק מהחלוצים. יש לה שלישיית קשרים, ששניים הם, ייני ודן גלאזר, הם קשרים אחוריים מצוינים, אבל הם לא פליימייקרים, אתה רואה את ייני במהלך הרבה מאוד מהדקות.
לא רק שלא פליימייקרים, הם לא מסוכנים לשער. גם מכבי חיפה, יש להם קשרים הגנתיים, אבל אבו פאני מסוכן לשער. ואשכנזי מסוכן לשער. ונטע לוי גם מסוכן לשער.
נכון, תראה, נטע לוי וייני, אני חושב שזה, מבחינת איומים זה אותו שחקן, כי נטע לפעמים מבקיע, וגם ייני לפעמים מבקיע, והוא עשה את זה בשבוע שעבר מול הסלובקים. אבל בפועל, משלישייה של גלאזר גולסה ופרץ, שהייתה השלישייה הכי טובה בארץ, פתאום אתה רואה שאבי ריקן, שהוא שחקן של ולובן, בתחילת הקיץ הזה לא רצה. הוא השחקן הקדמי היחיד שמצטרף מהקישור, וכבר דיברו על זה, אבל זה בא לידי ביטוי משחק אחרי משחק. ומה שכן גרם למכבי תל אביב להפתיע, זה באמת שחקן מחליף כזה, אחי, שנכנס בתוך דקה הבקיע שער, ואיכשהו המשחק הזה קיבל איזו מחשבה אחרת גם מבחינת הקזחים וגם מבחינת מכבי תל אביב, ורק זה גרם לצהובים איכשהו לצאת מהגישה או מהאג'נדה שהכתיב על לובן, ולשחק, אני לא אומר על כל הקופה, אבל עובדה שזה קרה מיד אחרי השער של...
כן, אבל בסוף זו תוצאה מצוינת. זה יתרון
נכון,
מעולה. אומר,
בסוף מפקיעים שני שערים. עדן שמיר, שהוא שחקן שהרבה הרימו גבה ושאלו, רגע, עדן שמיר זה השחקן של מכבי תל אביב צריכה? אז הנה עדן שמיר במשחק הראשון שלו, מפקיע שער, אני לא יודע אם זה לא שחקן שובר שוויון, אבל זה שחקן לרוטציה שקיבל המון ביטחון הערב. בסוף, כמו שאתה אומר, התוצאה חשובה, ומכבי תל אביב מגיעה לבלומפילד, לשבוע הבא, כשהיא ביתרון, מזכיר לך את שני השלבים הקודמים, שבן לובן הביא 0-0, והרבה ביקורות, אז גם עכשיו יהיו ביקורות, אבל עכשיו הוא גם יפקיע שני שערים, אני בטוח שזו תוצאה, שלפחות מבחינה פסיכולוגית, עוזרת מאוד גם למה שקורה במכבי תל אביב, לביטחון וגם למצב רוח.
עכשיו תגיד, ראיתי ככה במבט חטוף, שלא היה קהל, זה בגלל שהקבוצה לא מעניינת אף אחד, או בגלל הנחיות הקורונה שם?
לא, היו שם הנחיות קורונה, אני לא מכיר אותן לעומק, אבל...
שם הקורונה משתוללת שם.
כן, זו בעיקר...
אפשר לחשוב שכאן היא לא משתוללת. גם כאן היא לא בדיוק נחה.
אז נכון, זה גם פקטור שהיה יכול לעזור, אבל באמת, ואמרנו את זה מהלך המשחק, ראינו את טרנבה, את ספרטק טרנבה בשבוע שעבר, הסלובקית, היא קבוצה קצת יותר טובה משסטרוק ארגנדי. בפועל, מכבי תל אביב, וגם מכבי חיפה אגב, הגלות שלהן היו די נוחות, הן די נוחות בשלבים האלה, גם בשלב הפלייאוף.
אל תפתח פה.
לא, לא, אני מעריך שגם מכבי חיפה וגם באר שבע יעלו, וגם מכבי תל אביב, ויהיה לנו לפחות מה לעשות במשך הימי חמישי.
למרות שאומרים שזה קונפרנס ליג, עדיין, דיברנו על זה ביום שלישי, עדיין זה חורף חם, וזה טוב לכדורגל שלנו.
וזה הרבה מאוד כסף.
נכון.
בשלב הבתים.
כסף חשוב. כסף וניקוד להגרלות ולכניסות בשנה הבאה.
ועניין. ואפשרות להחזיק סגל רחב. תודה לירן.
ביי.
אנחנו עם ניקולס לב, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורגל. שלום.
ערב טוב, צביקה וגיא.
שלום, ערב טוב.
תראה, כתוב לירן שיש אופטימיות, לפחות כרגע, לגבי פתיחת העונה בליגת העל, לעיני אוהדים ביציעים. ואני שואל אותך, למה אתם משדרים אופטימיות? כי כשאנחנו מבינים שיש הגבלה כל כך דרמטית על אירועים בשטח פתוח עד 500 איש, כשבאים לבעל ואישה, לזוג צעיר שמתחתן, אומרים להם אתם לא יכולים יותר מ-500 אורחים, אז איך מתקבל על הדעת שבד בבד ישחקו כדורגל בסמי אופה לעיני 30,000 צופים?
קודם כל, אני חושב שזה נורא ברור על זה. יש תו ירוק. אנחנו מנהלים אירוע באצטדיון בתו ירוק, זה אומר שרק מחוסנים / מחלימים יכולים להיכנס. המקומות הם מסומנים. וגם משרד התרבות והספורט וגם ראש הממשלה להבנתי מקבלים את המתווה הזה שבו אירועים בתו ירוק יכולים להתקיים, ברגע שיש מקומות מסומנים, גם באצטדיון של 30,000 צופים. יוכל להכיל אותם.
תראה, אני שואל, האם אתם עובדים ישירות מול משרד הבריאות, או בטלפון שבור דרך מישהו ממשרד הספורט, כי אתם לא עומדים מולו ישירות. כי באמת, קודם כל, למשרד הבריאות יש הרבה מאוד עבודה, והאנשים האלה שצריכים לאשר תו ירוק או לא תו, אבל יש הבדל בין אצטדיון כדורגל, בין סמי עופר או בלומפילד, לבין מגרש קטן, ואפשר אז להגיד 500 להכניס במגרש, בכל המגרשים אותו דבר, זה...
ויקה, אתה שואל שאלות שהיו נכונות עונה שעברה, כשהיו עלינו מגבלות בקהל, ועונה שעברה גם הקהל לא היה מחוסן, והיה הרבה היגיון בלהגביל את התחולה ולייצר מרחקי הפרדה בין הצופים. ואתם תגידו לי עכשיו שאפשר להידבק גם כשמחוסנים, וזה נכון. אבל אנחנו מקבלים את ההנחיות ממשרד הבריאות, נכון להיום, והתחילה לדעתי אתמול מתווה חדש, אצטדיוני הכדורגל מוחרגים מהמגבלות קהל, ואין מגבלה.
אבל אתה יודע שדברים משתנים פה בין לילה, מתכנס איזה קבינט בלילה ומחליט החלטות.
נכון, אבל לכן אנחנו נזהרים ככל הניתן, והנחינו גם את השחקנים ואת הקבוצות לנקוט משנה זהירות. זה אומר ששחקנים בתוך חדרי ההלבשה מחויבים ללבוש מסכות, ושחקנים על ספסל המחליפים וצוות האימון חובש מסכות, ואנחנו מבקשים מהם להימנע מהתקהלויות ככל שניתן. כל מה שאפשר לעשות אנחנו עושים. האם משרד הבריאות יחליט לשנות הנחיות? אני מאוד מקווה שלא. נכון להיום אנחנו יכולים לפתוח את העונה עם כמות מלאה של צופים, ויש הרבה מאוד תכונה לקראת זה, וראינו את כמות הצופים בגביע הטוטו. אפשר להבין מזה שגם במשחקי ליגת הבורסה לנראות ערך הרבה מאוד קהל רוצה להגיע.
ניקולס, מה לעניין הבידוד? מכבי תל אביב חוזרת עכשיו, מה על השחקנים שלה?
גם מכבי חיפה חוזרת היום, זה אותו דבר.
נכון, כל הקבוצות האירופאיות, וזו הזדמנות גם לברך את מכבי תל אביב על הניצחון, ואת מכבי חיפה ובאר שבע שישחקו יותר מאוחר.
על השאיפה לניצחון.
אגב, זה מקרה יוצא דופן שבו שלושת הקבוצות רוצות בהצלחה של ראותן, גם בשביל אותו קואפישנט של וופה, כדי לקבל דירוג יותר גבוה עונה הבאה, וגם כדי לשחוק אחת את השנייה, ושיגיעו היפות לליגה. אבל לגופו של עניין,
אתה ציני לגמרי, אתה לא מעלה על דעתך שאוהדי מכבי חיפה שמחים שמועדונים אחרים גם מצליחים באירופה.
אני אומר לכם, לא, זה דווקא לא הייתי ציני. אני באמת מאמין ששלושת הקבוצות, מי שמבין, רוצה בהצלחה של השנייה, כי באמת זה עוזר להן גם בעונה הבאה.
ניקוד, 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 ניקוד.
כן, זה משרת את כולם. אבל לשאלת הבידודים, תראו, בסופו של דבר יש חוק במדינה. המתווה האירופאי הוחרג ברמה הזאת שהשחקנים יכולים להגיע לארץ, ואז הם יכולים לצאת לאימונים ולמשחקים, למרות שאזרח מן היישוב שיוצא לחול חוזר וחייב להיות בבידוד מלא שבוע.
אבל ניקולס, לפי הפרוטוקול של וופה, הקבוצות שהן באמת נבדקות מכל הכיוונים, בוקר לפני המשחק נבדקות, יומיים לפני המשחק נבדקות, כל השחקנים, וברגע שיש איזה שחקן שהוא חז וחלילה אותר כמאותר חולה, הוא זז הצידה וכל השחקנים עוברים עוד פעם בדיקות, זה לא אלה שנכנסים בשדה התעופה, אומרים להם להיות בבידוד והם לא בבידוד. הקבוצות הספורט, הרפאים שלהם והצוות שלהם, הרי שומר עליהם מכל משמר.
מצוין, ולכן הם הוחרגו.
אוקיי.
טוב, תגיד, ניקול.
ההחרגה הזאת אומרת ששחקן מקצועני יכול להמשיך לנהל את אורח החיים המקצועני שלו, והביבוד לא משפיע עליו. הוא מגיע הביתה, יוצא לאימון, חוזר מהאימון, הולך למשחק, חוזר למשחק. נכון, אז שחקן שיש לו, כרגע, אגב, תזכרו, יש לו שני משחקים בשבוע, כן? הוא משחק בליגה, ומיד אחר כך באירופה ושוב בליגה. במהלך הנסיעות האלה למעשה, הוא לא יוכל לצאת לסרט. נכון.
ניקולס, תגיד, מול מי אתם עובדים? מול שר הספורט, מול שר האוצר? ניהלת איתם שיחות אישיות בימים האחרונים?
תראו, אנחנו עובדים באמת מול כולם כשצריך. כשהיינו בשיא ההידבקויות קורונה, היה לנו שיחות יומיומיות, אולי שעה-שעה עם משרד הבריאות, כי הם היו צריכים להחליט האם ניתן לקיים משחק או לא ניתן לקיים משחק, האם קבוצה צריכה להיכנס לבידוד או לא צריכה. נגיד ברוך השם עכשיו מצבנו טוב יותר, ואנחנו פחות חוששים, למרות ששוב, אם יחליטו על סגר, ברור שזה עלול להשפיע גם עלינו. אז אין לנו איזה צורך בשיחות אינטנסיביות כרגע עם משרד הבריאות. עם האוצר אנחנו מדברים שוב כשצריך. כרגע, אם אנחנו מתנהלים כרגיל, אז אין צורך. אם יהיה צורך בהוצאות גדולות לבדיקות של ילדים בני 3 עד 12, אז נצטרך לפנות לבקש עזרה.
ויש איזושהי סגירה עם משרד האוצר על איזושהי רשת ביטחון במקרה ותהיינה איזושהי הנגבלות?
עונה שעברה קיבלנו רשת ביטחון לנושא הקהל. הכנסות הקהל הם מרכיב מאוד...
כן, אבל המצב היום הוא אחר. אין בחירות באופק. שר האוצר לא רוצה שיהיה סגר כדי שהוא לא יצטרך לשלם פיצויים לכלום. ואני לא כל כך רואה מהר שיוצאים משם עם רשת ביטחון.
אז תראו, אז כל עוד אין מגבלת קהל, אז גם אין צורך ברשת ביטחון. ככל שתהיה, יכול להיות מה זה יכול להיות. אנחנו נדרוש ואני מאמין שגם נקבל, אבל אני חושב שגם באוצר וגם ראש הממשלה מבינים את המשמעויות הכלכליות של כל החלטה, וזה נלקח בחשבון. אני חושב שהדברים שנאמרים הם נכונים, המגפה הזאת היא לא חיה בוואקום, וכל כל שקל שהולך לסגר לא יהיה אותו לדברים אחרים, זה יכול להיות גם...
בינתיים יש כבר וריאנט חדש, בסדר, נראה מה יהיה מחר.
ניקולס לב, תודה רבה.
ביי.
תודה לכם, ערב נעים.
אפשר לומר שהוא איש בשורה.
כן?
תספק, אתה סקפטי.
אני סקפטי, אבל בסדר, זה יוצרים אווירה.
טוב, בוא נשמע מה קורה בהפועל תל אביב, ביתר ירושלים, נבחרת ישראל, איתנו נדב צנצי פר, צנצי, ידיעות אחרונות וויינט. שלום, צנצי.
הלאה, חברים, ערב טוב.
היי, צנצי.
תגיד, יש לנו כמה נושאים לדבר איתך, אבל ברשותך, נדמה לי שקורה משהו רע מאוד בביתר ירושלים. כל איש כדורגל שאיתו אני... שוחחתי, אמר לי משפט שבהתחלה היה לי קשה לעכל אותו, שביתר ירושלים היא מועמדת ודאית לירידה השנה. זאת גם התחושה שלך, ראשי הקבוצה מודעים למצב הקשה.
אני חושב שהאוהדים של ביתר מודעים, אני חושב שביתר ירושלים עצמה פחות מודעת, ולראה מי שרוצה יכול להיכנס לעמוד האינסטגרם של משה חוגג, ולראות שהוא עוד עושה צחוק עם המצב עם אלי יצפן. שאומר, בוא, אני לא יודעת איך לדבר עם איזה בלם בצרפתית, ועושים מערכון על זה. ועודים בטירוף על זה עוד יותר. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים גם שאתה רוצה להיות מצחיק, אז אתה צריך למצוא את העיתוי הנכון. ובטח לא בזמן שהקבוצה שלך כרגע היא חד משמעית פלייאוף תחתון, במקרה הטוב. אז אני חושב שגם, אגב, יאמר לזכותו של חוגג, שהוא בכל יומיים או שלושה, מצליח להציט איזה משהו דרך, הוא צריך לבדוק את היוצאים השיווקיים שלו, כי מצליח להציט כל פעם משהו שמדליק תועדים של ביתר ירושלים, זה היה עם הקריקטורה.
אני לא חושב שהוא עובד עם יועצים שיווקים, אני חושב שהוא האיש השיווק. הוא איש האינסטגרם, הוא איש הזה, הוא עושה את כל הטריקים, עוד שעה, עוד שעתיים.
טריקים ושטיקים.
כן. אני חושב שהוא לא רואה את המצב המקצועי.
לא. אם הוא עושה עם איזושהי קומדיה, איזשהו מערכון, אני לא יודע איך לקרוא לזה, עם אלי יצפן, והוא חושב שזה משהו שהוא מצחיק, אגב, אלי יצפן מאוד מצחיק, אבל
זה יצפן, זה המקצוע שלו.
אבל צנצי, זה לא תוצאות של מחנה אימון. אנחנו רואים שהקבוצה לא מסוגלת להכניס את הכדור לרשת, כבר במשחקים שהם משחקי גביעת אוטו כאן.
כן, קודם כל, אתה יודע...
אז מה יש, שעננות? אני לא מצליח להבין מה...
לא, זה לא שעננות, זה יכולת.
לא, שעננות אצל קברניטי הקבוצה. מה עם אלי יוחנה? אלי יוחנה לא מבין את חומרת המצב?
תראה, אלי יוחנה, ואני מאוד מאוהב את האיש, הוא סוג של עלי תהנה למה שקורה עכשיו במועדון. זאת אומרת, אתה יודע, זה אלי יוחנה, בדרך כלל מתי שמים סמלים במקומות כאלה?
טוב, הוא לא סמל חדש שם.
מה, סליחה?
הוא לא סמל חדש, זה לא, אתה אומר עלי תהנה, כאילו שהביאו אותו השנה, הוא כבר הרבה שנים שם.
הוא נועד להיות האיש, אתה יודע, האיש ששם את האצבע בסכר. אבל הוא אלי יוחנה, זה יותר קל מבחינת חוגג, לשים אחד כמו אלי יוחנה שיתמודד עם הסיפור הזה.
אבל צנצי, צנצי, אלי על הנייר הוא היושב ראש, למרות שחוגג הוא הבעלים והמילה האחרונה היא שלו. השנה הוסיפו לו את הטייטל של מנהל מקצועי, ואלי אין ויכוח שהוא יודע כדורגל והוא יודע את מצב הקבוצה, אז הוא לא אומר לחוגג, דופק עליו שלו, הוא אומר לו, הלו, אנחנו במצב הזה הולכים לפלי אוף תחתון ומטה.
אנחנו מתרסקים,
כמו שגיא אמר.
קודם כל, אחד משמעים מה שגיא אמר, זה נכון, כרגע ביתר ירושלים מהקבוצות החלשות בליגה, ולראיה שביום שני הולך להתמודד על המקום ה-13-14 מול נוף הגליל בקביע טוטו. זו קבוצה שזרתה לפני שנתיים בקביע טוטו, וחגגו שם כאילו שהם לקחו אליפות. אלי יוחנה בסופו של דבר הוא כבול, כי כל התקציב של ביתר ירושלים הוא בעצם תקציב תפוס, מה שנקרא. אי אפשר להתחזק, למרות שהם הלכו את עלי מוחמד, אז הביאו כמה שחקנים שלא פגעו בשנים האחרונות, הביאו שני שחקנים מהליגה הלאומית, הביאו שחקנים
עכשיו יש להם גם כמה פצועים.
וחסרים להם בדיוק, ויש להם גם כמה פצועים, יש להם את הפועל באר שבע במחזור הראשון של הליגה. תשמע, ביתר ירושלים במצב קטסטרופלי מקצועית, וחבל מאוד שאנשים שם לא מבינים את זה. אגב, עוד דבר, הם אחרו רק 800 מנויים.
קפצו, פעם אחרונה ששמעת היה 400.
אז עכשיו יש כבר 800.
מה עם מיכאל אוחנה, תגיד?
מיכאל אוחנה עדיין לא תושש מהפציעה. אני גם לא, אני מאחל לו להתאושש כמה שיותר מהר, אני לא יודע איפה זה עומד, זה כאילו זה בעיניים שלו רק שנה כדורגל. ולפני כן הוא לא שיחק עם הפציעות והכל. אני חושב שהוא נמצא בבעיה, אבל הלוואי שהוא יצליח להשתקם, ויש להם הרבה פצועים בלי
כבר. עכשיו ראיתי שואה נפצע, זרגרי נפצע, רוטמן נפצע,
מטוסיניו נפצע.
מטוסיניו כבר פצוע, אני כבר לא יודע כמה זמן.
כן, לא, לא,
רוצים לפרק
את הכתף עכשיו.
כן, הלו, הפריקת כתף זה פציעה מאוד קשה.
והם רוצים להחזיר, עוד קראתי שם, רוצים להחזיר, שכחתי איך קום לסחקן הזה. כן, בדיוק, קנטליץ.
אין, אתה יודע, גם יחזירו דוד קלטין, סופו של דבר זה נחמד, אבל זה לא משהו שהולך שם את הקבוצה, או לשפר אותה במשמעותית, או אם בכלל, אני אגב דיברתי עם אלונה ברקת, היא לא מכירה את זה. זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, לפעמים זה תירופים שמגיעים מצד אחד. אבל עוד פעם, אני חושב שביתר ירושלים בנתה את הקבוצה החלשה ביותר בעידן חוגג. נכון. ועידן חוגג הוא כישרון אחד גדול, לדעתי גם הבעלים החלש ביותר שעה בביתר ירושלים.
כן, טוב, בוא נעבור איתך להפועל תל אביב. דווקא בהפועל תל אביב עבדו קשה מאוד הקיץ, נכון? כבר יש כן, קבוצה נכון. שהתחזקה באופן משמעותי, ודווקא בעמדות של אם דיברנו בפתח התוכנית על מכבי תל אביב, שחסר לשחקן יצירתי בקישור, אז דווקא בנקודה הזאת הפועל תל אביב התחזקה מאוד, נכון?
כן, יש, תראה אותם, יש פה הרבה, יש פה, אם הפולטים קיבלו החלטה לפני שנה או שנתיים, בוא נלך עם חבר'ה צעירים ואיזשהו כזה משהו שירד מהפרק, אז הפעם אמרו בוא נלך עם כל החבר'ה הוותיקים, כל החבר'ה
המתפקים. הבירו חבר'ה עם ניסיון, שיודעים מה הם עושים על המגרש ולא נכנסים ללחץ.
זה אייבנדר ושלומי אזול היה קשר והחלוץ.
ועידן ורד.
ועידן ורד, כן.
והביאו את לוסה שמכיר את הליגה ואת רוסה שהגיע מהפול באר שבע. יחד עם אליאס ואושר דוד
מכוונים שם גבוה, נכון? מכוונים פלייאוף עליון, פחות מזה זה יהיה כישלון.
חד משמעית, חד משמעית, גיא, צודק מאה אחוז. זאת אומרת, אני חושב שהפועל תל אביב ברמת מקום 5-6 משהו ברמה הזו, כל מקום שהוא פחות מפלייאוף עליון זה ייחשב ככישלון חד משמעית של ניר קלינגר. הוא גם מודע לזה.
מה קורה בנבחרת?
הוצאת השבוע שאצילי יצטרך להתנצל, אני כבר רואה שהתקדם כבר לכיוון של אולי פגישה בין יוסי שרבי, מנכ"ל ההתאחדות ואצילי, מתי זה יקרה?
אצילי
עסוק עכשיו עם מכבי חיפה.
נכון, הוא יסיים את המשחק, יש להם המשחק בבקור, הם יחזרו ויכולה להיות באמת פגישה כזו, שבה בעצם המנכ"ל יגיד לו, אם אתה רוצה לחזור זה רק בכפוף או בתנאי שאתה מתנצל פומבית על כל הסיפור של הפרשת הקטינות. ובכלל יש, אני לא יודע אם קראתם, עשיתי רענים בליאור אופיילוב.
כן, כן,
קראתי, קראתי.
איך אפשר שלא?
שהוא נראה לי, אתה יודע, זהו, הוא הבין שרוטנשטיין באמת סופר אותו, משהו לא מובן לחלוטין.
נכון.
נעל הזהב בבלגיה, כאן השנה בליגה הבלגית.
לא, יש לנו כל כך מעט ליגיונרים, וכל כך מעט ליגיונרים שמצליחים, ששחקן השנה בליגה הבלגית, בכל זאת, זה אמנם לא הליגה האנגלית.
זה לא רק זה. אם הוא היה אומר, אנחנו הולכים על צעירים, אבל ברגע שבא זה אבי, וצריך את זה אבי, ועוד כמה שחקנים
בביברס.
וביברס שהוא גם כן לא ילד. אז אדוני. תביא גם את רפאלוף.
לא, לא, ממש לא, לא, לא נתפס. ממש לא נתפס.
לא, לא נתפס. גם הוא לא מבין את זה, וגם הוא יותר מזה. הוא אומר בסופו של דבר, הוא קיים איתי רק שיחה אחת, הייתי בשוכנע שיחזור עליי עוד פעם, והוא לא עושה. אבל איך הוא אמר, נבחרת ישראל הייתה לפני ווילי רוטנשטיין, ותהיה גם הרבה אחריו.
נכון. טוב. תודה רבה צנצי.
צנצי.
תודה
לכם. שבת שלום.
כן. עכשיו איתנו יניב תוכמן מוואלה. שלום יניב.
נעלן, מה העניינים?
טוב. אנחנו בסדר, רצינו לשמוע ממך על מכבי תל אביב. אז קודם כל מכבי תל אביב עם יכולת בינונית, אולי פחות מבינונית, אבל תוצאה מצוינת, והאם התוצאה הזאת יכולה להוביל לחיזוק שנדמה לי מתחייב במצבת השחקנים של הקבוצה?
לא, אז א', אני חושב שמכבי תל אביב הערב עם הניצחון הזה
הייתה בעצם
כן, אני חושב שהיריבה היא באמת יריבה חלשה. אני בדרך כלל מאלה שלא נוטה לזלזל ביריבות באירופה ונותן את הכבוד לכולן, אבל אחרי שצפיתי בשחטיור קרגנדי, אז אני יכול להגיד שהיא באמת ברמה של אולי תחתית ליגה לאומית כאן, אולי צמרת ליגה א', לא יותר מזה. ומכבי תל אביב נקלעה שם לפיגור, אתם יודעים, לפני כמעט 4 שנים, מכבי תל אביב הפסידה על אותו משטח דשא סינתטי 4-0 להסתנה באחד המשחקים הכי גרועים שלה מאז שגולדר לקח את הקבוצה, ואם היא הייתה מפסידה ערב 1-0 לקרגנדי, לדעתי זה היה אפילו יותר גרוע, אבל מהר מאוד... בדיוק, מהר מאוד ריקן ועדן שמיר עשו 2-1. אני חושב שהדברים מאוד ברורים עכשיו, גיא. יש חלוץ קרואטי שנמצא פה כבר בארץ ומחכה להצטרף לכל הקבוצה. דן ביטון הצטרף, ואני בכלל
כן, חושב... כן, אבל סלח לי רגע, יניב, אתה יודע, אני לא הצלחתי להבין את פסטיבל דן ביטון. דן ביטון לא היה בסגל מכבי תל אביב בעונה שעברה?
היה בסגל מכבי
תל אביב. אז מה ההתלהבות הגדולה? אם הוא כל כך, אם הוא כזה גדול, אז למה הוא לא שיחק שנה שעברה? ואם הוא לא כזה גדול, אז למה לשלם עליו 700 אלף יורו?
כן, אז
לא הבנתי.
אז אני אעשה סדר.
בבקשה.
אצל גיאורגיוס דוניס, זה היה פחות או יותר דן ביטון ועוד 10. פשוט נתן לו, לדעתי, יותר מדי על הכתפיים.
אבל לדעתי דוניס כבר לא מאמן.
לא, לא, ודאי.
עד כמה שאנחנו יודעים.
מהרגע שפטריק ון לוהן לקח את הקבוצה...
שהוא המאמן הנוכחי, כן?
כן, פטריק...
אז הוא לא החזיק ממנו, אז מה קרה?
מה שקרה זה שא' פטריק ון לוהן הוא לא היחיד שקובע בקבוצה, יש עוד אנשים...
מי למשל? מי קובע את ההרכב חוץ מבן לוהן? לא הבנתי.
לא, מי קובע את הסגל זה גם ברק יצחקי, וברק יצחקי, כמו שאתה מכיר אותו כשחקן, הוא בן אדם שמחפש יותר יצירתיות מפטריק ון לוהן. פטריק ון לוהן רוצה שלישייה חזקה באמצע,
אוקיי, אז איפה ביטון ישחק? ביטון צריך לשחק.
תוכמן, ביבלת אותי. אני שואל אותך שאלה פשוטה. ון לוהן, הוא יימן את מכבי תל אביב בשנה שעברה. הוא קבע את ההרכב, והוא לא מצא את דן ביטון ראוי לשחק בהרכב, וכמעט לא היה ברוטציה.
נתן לו בפלייאוף לשחק.
בקטנה, בקטנה. ועל רקע זה אני שואל...
הוא שיחק, הוא שיחק.
טוב, אז אם הוא שיחק, אז הוא לא התביע חותם.
רגע, גיא, קטעת אותי, אני רק אסביר.
כן.
בהסכם בין מכבי תל אביב ללודוגורץ הבולגרית, נכתב שנה שעברה, שביטון מושאל בחינם למכבי תל אביב, ובסיום העונה, אם מכבי תל אביב רוצה לרכוש אותו, היא תשלם 1,200,000 יורו, שזה הסכום שלו דוגורץ שילמה לאשדוד כדי לקנות אותו. בסיום העונה, מכבי תל אביב אמרה, לא מתאים לנו לשלם 1,200,000 יורו, אנחנו מוכנים לשלם פחות. מכאן נפתח מסע ומתן. זה לא שלא רצו אותו. ממש לא.
לא, לא, אתם...
לא, 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 אני רוצה לחזור לחלק המקצועי. אני רוצה לחזור. דן ביטון...
מה לא השבתי לך?
אני אגיד, אני אסביר. אני שאלתי, עזוב אותי עכשיו הסכומים, שאלתי, מדובר בשחקן שהיה בסגל בעונה שעברה, ותרומתו הייתה בינונית, ושיתופו לא היה מלא, כי ככה החליט המאמן. נשאר המאמן הזה... ועל רקע זה אני שואל, היה פסטיבל גדול, כאילו שהביאו איזה שחקן חיזוק מאוד מאוד משמעותי. לא, ואני לא אומר, בפרזנטציה גדול. של זה, יש איזה דיספרופורציה. זה שחקן שהיה בסגל, שכנראה המאמן לא מאוד מאוד מחזיק ממנו, ולכן תמוע בעיניי הצגתו כאילו שהגיע ליאור רפאלוב למכבי תל אביב.
אני לא רואה איפה אתה רואה את ההצגה הזאת. אני בטח לא אצלי בוואלה, אולי במקומות אחרים.
אצלנו
בוואלה אין שום הצגה כזאת.
לא, אבל יש, הנה מכבי הביאו חיזוק. זה אחד.
זה מה שזה בדיוק. זה
אווירה. עכשיו, בוא נאמר, לא, רגע, רגע, יניב, סליחה.
זה כבר צביקה, הצהוב, כן?
דן ביטון הוא שחקן שצריך לשחק מאחורי החלוץ. דן ביטון הוא שחקן שלא עושה טקלים ולא עושה הגנה. ואדון ון לובן, גם במה שהוא עובר מ-4-3-3, היום הוא עבר ל-4-4-1 או משהו כזה. ודן ביטון אין לו איפה לשחק בה, גם כשהשתנה, בגלל שהוא לא משנה מערכים, והוא לא משנה מצב. דן ביטון יש לו פס לא רע, דן ביטון יש לו בעיתות לא רעות, הוא לא עושה הגנה כמו שהוא רוצה. אני חושב שגם מכבי צריכה להתחזק בשני הכנפיים, בגלל ששחקני הכנף שלה לא טובים, כולל גררו, אבל זה כבר סיפור אחר.
אתה צודק לגבי הכנף? זו המטרה הבאה, המטרה היא להביא שחקן זר לכנף, ואני מניח שיהיה עוד אחד כזה, אבל אני אגיד שני דברים על דן ביטון, במקרה אני מכיר אותו מגיל מאוד צעיר.
נכון,
בעונה הראשונה שאיביץ', אתם זוכרים, לקח את האליפות עם 30 הפרש, הוא ביקש רק שחקן אחד להביא למכבי תל אביב מכל הליגה, זה היה דן ביטון. כל הליגה, הוא לא רצה אף אחד, הוא אמר יש לי 11 טובים.
אבל איביץ' עכשיו באתונה בבית שלו.
לא, בסדר, אז אני מסביר לך שבראייה, כן, של איביץ', בראייה של יצחקי, כמו שאמרתי ישר בהתחלה, גיא שאל אותי בצדק על פטריק ון לוהן, אבל פטריק ון לוהן הוא עדיין לא ההורים והתומים, הוא לא
אבל
היחיד.
אבל הוא המאמן, אל תזלזלו במאמן, בסדר. מאמן קובע מה קורה על המגרש, מאמן קובע הרכבים, מאמן קובע טקטיקה, יכול יצחקי לחשוב מה שהוא רוצה, בסופו של דבר, המאמן קריקה. קובע, והוא גם עקשן.
קח את הסטטיסטיקה של העונה שעברה, ותראה שבמחזורים האחרונים הוא כבר הבין שהוא יכול לקבל יותר מדן ביטון.
כן, אבל הסטטיסטיקה, אני אזכיר לך, שאת כל הפעולות הטובות שלו, הגולים והפסים הוא עשה אצל המאמן היווני, אצל המאמן ההולנדי, המספרים שלו היו חלשים.
טוב, נראה לי שנתנו לו יותר מדי זמן לדן ביטון, עם כל הכבוד לו, ואני רוצה לקפוץ איתך...
מגיע לו, מגיע לו.
לדרום.
בדיוק, רוצה לקפוץ איתך לדרום.
למקום ששם דן ביטון צמח, הפועל באר שבע.
כן, אז מה קורה שם? מכוונים שם מאוד מאוד גבוה, וגם בעניין של הפועל באר שבע, אני קצת עמה, כי בכל זאת הם התחזקו, אבל הם לקחו שחקנים בשלים, יש שיאמרו בשלים מדי.
לא, אני חושב שכן נעשתה עבודה טובה בהפועל באר שבע. קודם כל, בהפועל באר שבע השתחררו מז'וסואה. זה היה הדבר הכי חשוב שהם עשו לדעתי. הם קיבלו החלטה, פעלו מהר, שחררו, השתחררו ממנו, והתחילו להביא שחקנים. עכשיו, הם הביאו שחקנים שבטח לעוד עונה אחת, כן, עוד עונה אחת, הם צריכים לתת להפועל באר שבע לפחות את האופציה להיאבק על אליפות, כן? אני לא אומר לך שהפועל באר שבע פייבוריטית לאליפות, בטח לא בקיץ שבונים קבוצה, אבל עדיין אני חושב שאיתן טיבי יש לו מה לתת, ועדיין רועי גורדנה רוצה להוכיח שהוא יכול לא רק באשדוד, והביאו זרים חדשים. אני חושב שהפועל באר שבע התחזקה בהחלט יפה.
המשחק שלה בשבוע שעבר נגד הפולנים היה מצוין.
היה מצוין.
וזו קבוצה לא רעה, הפולנים.
כן, אני אגיד לך את האמת. לפני שחזרתי מטוקיו, צביקה, ישבתי עם שני עיתונאים במקרה פולנים שהיו שכנים שלי במלון, והם לא האמינו...
אמרו לך שהם מנצחים את באר שבע.
חד משמעית, חד משמעית. הם אמרו, אנחנו ראינו את המשחק הראשון בטלוויזיה או באינטרנט, הם ראו, כי הם היו שם בטוקיו, ועדיין אתה יודע, הפועל באר שבע עשתה באמת הצגת כדורגל, זה לא אומר אגב שהיא תעבור את הנורטוזיס. אני חושב שהנורטוזיס קבוצה מאוד מסוכנת, אנחנו נוטים לצלזל בליגה בקפריסין.
אני חושב שהיא תעבור, אבל בוא נראה.
בוא נראה, הערב משחק ראשון, צריך להזכיר גם בטרנר, ויש, אתה יודע, סוג של התלהבות בעיר, אבל אני חושב שגם אחרי שפתחו בסערה עם איזה 7,000-8,000 כרטיסים, אז נרשמה קצת העתה אתמול, ואני מפענח את זה בכך שאנשים
עדיין חוששים. כמה צופים?
10,000, יש מקום.
יש מקום ל-10,500, צריך להזכיר שהיציע המזרחי לא נפתח.
למה?
אבל
בגלל הבעיות של
הגן שם. משתפצים שם, יש בעיה שם בטרנר. אף אחד לא ייקח תיקון עם כל מה שקשור לגג שם, אז אי אפשר לפתוח את כל היציעים.
טוב, גם אין סיבה לפי מה שאתה מספר.
מה?
לפי מה שאתה מספר גם אין סיבה.
כן, כן, אני חושב, עוד פעם, הפרשנות שאני עושה זה שעדיין יש הרבה אנשים שחוששים לבוא, גם אם זה באוויר הפתוח, ולשבת ביציע אחד ליד השני בגלל הקורונה. זה הפרשנות שאני עושה. כי הייתה התלהבות ממש גדולה ביום יומיים הראשונים, טוב. ואז קצת...
כמה מינויים באר שבע מכרו?
10,000 ו...
אז מי שיש לו מינוי לא יבוא היום.
יש לי רושם שהפרשנות שלך תתרסק במשחק הביתי של מכבי חיפה בשבוע הבא. תראה ששם קצת פחות כנראה חוששים מהקורונה באוויר החופשי. אבל בוא נראה.
בחיפה אין קורונה.
אין קורונה. קורונה לא הגיעה לצפה.
נקווה שיהיו שערים. תודה רבה, תוכמן.
תודה, גיא. ביי.
אורי אוזן, ספורט אחת. שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
20:00, מכבי חיפה בקו. זה בספורט 2, סליחה, ב-8 בערב.
5-8 מתחילים.
כן, נו, מה... תן לנו הערכה שלך. מול מי? מה הסיכויים?
הסיכויים טובים. סיכויים טובים מאוד. אני מוציא את המשחק בשבוע שעבר, משחק החוץ ביפרום, אתה יודע, מהמשווק, הוא עלי הבחר עם הרכב שני, עדיין זה הפסד לא נעים, אבל מכבי חיפה בהרכב החזק שלה, אמנם עדיין כנראה בלי נטל אביב אופרי ירד, אבל עדיין הרכב יותר טוב. בקו איבדה את השחקן הכי טוב שלה, מלך השערים, עבר לבורסספור ממש לפני המשחק. היא קבוצה שגם התחילה את הליגה, היא תוצאה טקו, היא הפסידה לאלסינקי בשני משחקים, שגם הופסה במשחק השני 3-0. אני מאוד אופטימי לגבי שלושת הקבוצות הישראליות, בטח מכבי חיפה.
תגיד, נקודת התורפה של בקור, לפי מה שאני מבין, זה הגנה קצת מסורבלת.
תשמע, הם משחקים 3 בלמים, היום ראינו את מכבי תל אביב מול 3 בלמים, משחקים את כדורגל מאוד בנאלי עד שגול אחד העיר אותם. משחקים 3 בלמים, היה להם חלוץ מאוד משמעותי בעונה שעברה, שהבקיע 17 שערים ובישל 6, לא נמצא. וגם הוא התחיל את העונה, שזה גם מאוד משמעותי. זאת אומרת, הם התחילו את כל ההכנה איתו, עשו איתו את המשחקים באירופה, ועכשיו הוא איננו, שזה חור מאוד מאוד גדול. אני חושב ששוב,
תראה, אורי, אתה צודק, בקו נראית עם התוצאות שלה לא טובות, אבל הבעיה הגדולה של הכדורגל הישראלי זה שאנחנו באים לפעמים אחרי או משחק טוב או שאנחנו מזלזלים ביריב ואז אנחנו מתעוררים מאוחר מדי.
כן, הבעיה נפתרה
הספיקה ביי פארו. ביי פארו, ברגע שקיבלו סתירה, אתה אומר שאז יתעוררו להיום, הסתירה תהיה טובה להיום. תשפיע.
אני יודע, שבוע שעבר פרשנתי את המשחק, זה היה באמת משחק קשה לצפייה. אולי אחד החלשים של מכבי חיפה באירופה, והיו אפילו יותר חלש מהמשחק ההוא מול טלין, אז אמרתי שזה יכול להיות טוב, וזה באיזשהו מקום, אתה יודע, אם אתה בא אחרי שביעה, אתה יותר נינוח, אני לא אגיד לך מזלזל, אבל יותר נינוח. אחרי המשחק הזה ביי פארו, גם אם זה הרכב שני, זה מחדד את כל השחקנים, כי הם יודעים שאין דרך חזרה, ומכבי חיפה כבר עשתה את שני משחקים הלא טובים שלה מול קיירת, אני חושב שהיא תבוא מחודדת, פעם אחרונה שהייתה באזרבייג'אן, שמחתי, גם אני הייתי שם, זה היה בלנקרן, וזה נגמר ב-8-0, המון הכי גדול באירופה. אז אני מאוד מקווה ומאמין, זה בבקו, אני מקווה ומאמין שחיפה תעבור, כי נפצ'י בקו היא גם, היא פחות טובה מקרבח ששיחקה פה מול אשדוד. בטח בסיטואציה שמכבי חיפה תופסת אותה, ואני מאוד אופטימי לגבי מכבי חיפה, ששוב, צריכה לעשות את התוצאה, גם אם זה טקו זה בסדר, אבל היא יכולה גם כמו מכבי תל אביב, לחזור עם יתרון הביתה.
אורי, תגיד, פורסם כבר ההרכב, כי אני מבין שברק לא. בחר עוד הבוקר התלבט מאוד האם לפתוח עם חזיזה או ללכת על קישור מאוד מאוד מעובה ולפי ההתפתחות להחליט אם להכניס עוד שחקן יצירתי.
ההרכב מפורסם בדרך כלל באירופה עוד בערך 10 דקות, שעה ורבע, שעה 10 דקות לפני המשחק, אבל אני מבין את ההתלבטות של בחר, זה משחק חוץ, אתה יכול להעמיד קישור מאוד מאוד אגרסיבי, או להזיז את שרי עתידה, או להכניס את שרי לאמצע ולשחק קצת עם 4 שחקנים יצירתיים מקדימה. יש לי תחושה שהוא ילך על האופציה השנייה, של
הראשונה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על נושא חזיזה. אני חושב שחזיזה הוא השחקן, כולם מדברים על שירים, מדברים על זה, הוא השחקן...
על אצילי.
אצילי, אבל חזיזה הוא שחקן מאוד 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 חשוב במכבי חיפה. וההתנדדות הזאת היא כן לעלות אותו בהרכב, לא לעלות אותו בהרכב, בסוף תפגע בו. כי אתה יודע ששחקן צריך גם ביטחון. וחזיזה הוא כספית שמכניס את הקבוצה גם לטירוף, לטירוף חיובי.
לטמפרמנט.
ואני חושב שצריך להקדיש לזה מחשבה.
אני בטוח שבחר מקדיש לזה המון מחשבה. אתה יודע, זה נושא מבחינתו הוא מאוד מאוד חשוב. אבל חזיזה היתרון שלו גם יודע לעלות מהספסל. לפעמים זה גם מאוד משפיע. אתה יודע, אני זוכר בימים של באר שבע של האליפות, שהיה את אוגו, אובן ורדי, אז במשחקים הגדולים מול מכבי תל אביב, הוא היה עולה עם שלושתם תמיד ברק בחר, ובמשחקים אחרים היה גם עם אליקסון, גם בוזגלו, גם ברדה, גם וואקמה הרביעי הקיצי.
נכון, אנחנו זוכרים שבוזגלו לא היה, הוא תמיד הוא העדיף את מליקסון על בוזגלו, ובוזגלו השאיר על הספסל בהרבה משחקים.
משחקים החזקים של באר שבע, בעיקר במשחקי העונה, הוא עלה עם שלישיית קישור חזקה, כי הוא יודע שהאמצע מכריע.
תראה, זה חשוב, אתה יודע שזה חשוב למאמן שיש לו ביד שחקן שיודע לקום מהספסל, כי לא כולם יודעים לקום מהספסל, והוא משנה את המשחק שצריך. אבל אני חושב שחזיזה, הוא חולם להיות וחושב ורוצה להיות שחקן הרכב. וצריך אולי מישהו אחר לייצר שהוא, פעם היה זה היה עושים שלום תקווה.
לא, יש את אשכנזי שעולה מהספסל ויודע לתת גולים.
כרגע המקום שלו עוד יותר לא מובטח.
אתה יודע, תמיד המשפט הכי קלישאתי שמאמן עבר לשחקנים, שמי שמסיים את המשחק יותר חשוב ממי שמתחיל. אף שחקן לא מאמין לו, וכולם רוצים...
לא, אבל זה בכדורסל, אבל בכדורסל אין לי הגבלה של החילופים.
לא, אבל גם בכדורגל אתה אומר לסגל, כי אתה רוצה לשמור את כולם חיים, כי אתה יודע שאם דקה 60... היום מכבי תל אביב עשתה שני חילופים, מתן חוזס בישל ואבן שומיר הבקיע.
כן, נכון.
אתה יודע, זה נכון, זה קלישאתי, ועדיין, מי שמסיים את המשחק הוא חשוב, אולי קצת פחות מאלה שפותחים. כמו שאמרת, בכדורגל...
הנה, יש כבר את ההרכב של מכבי חיפה, אם אתה רוצה שאני אקריא אותו.
בבקשה.
ג'וש כהן, רז מאיר, פלניץ', אורי דהן, סן מנחם, הגנה, אלי מוחמד, רודריגז, אבו פני, קישור, שרי, אצילי ודין דוד.
זה היה מאוד מאוד צפוי. כמה דברים, קודם כל דין דוד, זה אומר שהולכים על מתפרצות.
ותודה ליניב תוכמן ששלח.
הדבר הכי חשוב מבחינת מכבי חיפה, גם פיקה גם גיא, זה שפלניץ' חוזר להרכב, למה הציבות הזה בין דן לרמי גרשון זה לא טוב.
מסוכן.
אבל אורי, תגיד, איך אתה מבין, הרי ברק בחר כבר בנדמה לי תחילת העונה שעברה, סימן לכולם שהוא לא מרוצה ממבוקה, שהוא מחפש מגן זר, ואני מתאר לעצמי שמחלקת הסקאוט במכבי חיפה התכווננה לחפש מגן זר, והביאו מגן זר, ואנחנו רואים שהיה לו בעיה, נפצע, אבל...
יש הבדל השעות אולי עם אוסטרליה, אני לא יודע. תשמע, ריינסטיין, ראינו אותו שני משחקים, משחק וקצת, נכנס פעמיים מחליף, ופעם אחת פתח ביפארו, אני לא, אי אפשר לשפוט אותו למשחק ביפארו, ראית שהוא שחקן שמאוד אוהב לתקוף, יוצא קדימה, תשמע, מכבי חיפה בהחלט הייתה צריכה חיזוק בעמדה הזאת, היא עמדה בעייתית, הייתה לי תחושה בינואר שעבר שהם הלכו על ג'רלדש של כל הכוח, זה לא קרה.
למה? הלכו בכל הכוח, הוא העדיף את מכבי תל אביב, וטעה.
זה לא היה את כל הכוח, כנראה היו צריכים עוד יותר כוח, עוד פעם, מבחינת מכבי חיפה. אבל מכבי חיפה הלכה על סטריין, אני שוב אומר, עם זרים, בטח זרים שפעם ראשונה יוצאים מהמדינה שלהם, לקבוצת בוגרים, הוא יצא קצת בגיל צעיר, אבל הוא חזר, צריך לתת זמן. והם יצאו לא רק מהמדינה, הוא יצא מהיבשת, והוא מעולם משחק בכדורגל אירופי. בוא ניתן את הזמן, לפלניץ' גם היה קשה בהתחלה. אני אומר, כרגע... כן,
פלניץ' משהו אחר, פלניץ' בא מיגוס, מסרביה, מזה, זה משהו אחר, זה לא אותו דבר כמו מבוקה.
לא, לא, בוודאי, אבל פלניץ' בא מסתיע מבוקה, זה גם בהתחלה היו לו משחקים לא טובים.
בסדר.
אני אומר, בוא ניתן את הזמן לסטריים, ונראה מה הוא נותן. מכבי חיפה צריכה להיות בשלב הבתים, ואני מאוד מקווה ששלושת הישראליות יהיו, ואז יהיה לנו יופי של חורף בקונפרנס.
תודה רבה לך.
יופי, ביי, שבת שלום.
טוב, איתנו שרון דודוביץ', ספורט אחת, שלום שרון.
אהלן גיא, אהלן צביקה.
ואתה תשדר גם בשמונה בערב, בספורט אחת, את הפועל באר שבע.
את המשחק היותר מעניין, אתה אומר.
תלוי את מי.
לא, גיא לא יראה אותך, אני כבר אומר לך.
נו, בסדר, אבל אני יודע.
אני בכלל אצפה בחדשות 12.
אתה אמרת עכשיו, עובד בחדשות, אוקיי.
זהו, עד, מעדיף לעבוד מאשר לראות משחק של הקמוצה שלו. אבל...
יש לו ברירה, הוא יכול לא לעבוד.
צביקה פנסיונר, נכון? אנחנו עוד לא שם.
אבל התחלת אווירה.
יש כל כך הרבה דברי משפט היום שהוא צריך לדבר על הפרקליטות, על בית המשפט, על זה, הוא יכול להיות בבית.
בדיוק. כן, בשמונה בערב, פועל באר שבע נגד אנורטוזיס, פרמגוסטה מקפריסין. משחק ראשון, פלייאוף ההפלה
צלחת את השם שלהם, שמת לב שאני ברחתי מזה אמרתי, אתה משדר את באר שבע ונתתי לך להסתבך עם השם הזה, איך אומרים?
הפועל באר שבע
פמאגוסטה
אנרטוזיס פמאגוסטה
זה נשמע כמו מחלת אור
כל היריבות היום זה ככה מחלות אור, כליות, דברים כאלה אבל אנחנו מתרגלים לאט לאט תשמע, יש פה, קודם כל היא אמורה להיות אחלה אווירה, באר שבע חוזרת עכשיו שוב לטרנר, שהוא ככה קצת משיפוצים, אמור להיות פה זה 10,000 צופים, אז יהיה כיף, לפני שאם מישהו מחליט לסגור אותנו, או להוריד את הקהל, אז לפחות זה יהיה עוד איזה פעמיים האחרונות, וזה משחק גם פיקנטרי, זה עם המון המון כל מיני אקסים ששיחקו באנרטוזיס, רוני לוי אימן פעמיים באנרטוזיס, דור מיכה שיחק בעונה שעברה באנרטוזיס, אריאל הרש השוער היה באנרטוזיס והיה שוער העונה בקפריסין, כל מיני דברים כאלה, אז ככה יש, אבל הפועל באר שבע, אני אגיד שהיא פייבוריטית ברורה או משהו כזה, אבל כן, יש לה, היא מגיעה מול קבוצה שהייתה במשבר שנה שעברה, שסיימה רק במקום הרביעי ועבורה בליגה הקפריסאית, זה די עונה מאכזבת פלוס, זכתה בגביע, אין שמות גדולים יותר מדי בקבוצה הזו, ולכן הפועל באר שבע צריכה לעשות את העבודה, לא נראה לי היום שהיא תגמור את הסיפור, ממש לא, אבל בסיכום שני המשחקים היא צריכה לעלות.
כן. טוב, אוקיי.
שיהיה לך נסיעה טובה.
תודה
שרון. אני כבר פה, נסיעה טובה כבר לא תהיה לי. שעה 50 בפקקים בכביש 6, תרומה. רבותיי, תתעסקו בזה במקום במשחק הכדורגל.
זה כביש 6 שמשלמים כסף.
אבל תרומה, בכביש 6, לא, בכביש 6 תרומה לא משלמים.
כן, ממקום מסוים.
אבל עדיין, שעה 50, איזה נסיעה טובה. כבר נסיעה טובה, אולי הביתה תהיה לי נסיעה טובה.
טוב. וסע בזהירות.
תודה. יאללה ביי. אריק ינקו, שוער מכבי פתח תקווה. מה שלומך?
בסדר גמור, איך אתם?
אנחנו בסדר, אבל הכותרת שמגיעה מהקבוצה שלך היא כותרת קשה. כן, שהחלוץ שלכם, דור ג'אן, הלגיונר שחזר לארץ, נפצע השבוע באחד האימונים, והוא צריך הלילה לעבור MRI.
אני פה שולח לו החלמה מהירה, ושחזור אלינו כמה שאתה אומר, תשמע, זה... ברור שזה בשורה קשה לכל שחקן כדורגל. אתה בכלל, אבל זה חלק מהעניין, וצריכים גם לעבור את זה.
ומה הערכות? מה אומרים הרופאים? ככה עוד לפני...
אני באמת לא יודע.
מדברים על חשש לקרע ברצועה?
אנחנו עוד לא, היה לנו שלנו יום היינו בחופש, עוד לא דיברנו, אז אני לא יודע להגיד, אבל מה שכתוב, אני לא... צריך לבחון את זה יותר, לראות בדיוק את זה, ולראות איך מתקדמים.
הייתם בשנה שעברה באמת המרענן הרסמי של הליגה, בתחילת העונה בטח, לקראת הסוף קצת הייתם פחות טובים, אבל כשמשחררים שחקנים צעירים וטובים, אמנם הלכו לשחק באירופה בכיף, התקדמו, המשחקי הרגע הטוטו שלכם לא היו מספיק טובים.
אני חושב שכן, היה קצת, אתה יודע, ברור שבהשוואה לשנה שעברה סגל קצת השתנה. אני חושב שאנחנו הבאנו התאמות עכשיו, הגיעו בימים האחרונים שני שחקנים זרים, אני חושב שעוד אחד.
לא ראינו אותם, כן.
לא ראינו אותם, אז בחלק ההתקפי, אז פחות זה היה הסגל שירוץ כל העונה, זה היה פחות אינדיקציה לדעתי. אתה יודע, אנחנו מנסים לעשות את התאמות, גם אם ננסה להכין אותנו הכי טוב לליגה שאפשר, ואני מקווה שאנחנו כן נוכל לשחזר את זה, כי אני חושב שרוב הבסיס של ההגנה והקישור כן נשאר.
כן.
ואני חושב שזה יתרון בקבוצות כדורגל, שאתה יודע, שקו הגנה וחיבור וכימיה של קבוצה, אני חושב שזה יכול לעבור לטובתנו, אבל אתה יודע...
טוב, דור ז'אן היה צריך לחזק את ההתקפה
כן,
של...
כן, אמור להיות הדילברייקר שלנו.
אני מאחל לו שיחזור משהו יותר מהר, אבל בערך
כן,
זה לא...
לא, לפי שזה נראה עכשיו, זה נראה בעיה, כן, אבל אני לא יודע...
ושני הזרים, מה
הם? אני מאמין... הם שני כנפיים, אחד טיפה יותר קדמי, אחד יותר עושה משחק.
טוב, הספיקו להתאמן?
כן, התאמנו, חושב ששניהם יכולות טובות, אחד מהם שחק בשנה שעברה בנתניה, הוא הראה שיש לו יכולות כן. טובות, במהירות טובה, ואחד שחקן נבחרת סלובקיה, שחקן מאוד מוכשר, רואים שיש לו בכדורגל. אתה יודע איך זרים משתלבים בארץ, זה הרבה מזל, לפגוע טוב בזרים צריך באמת מזל, אני מאמין שהם כן ישדרגו אותנו, ואני גם מאוד רוצה להאמין בזה.
יש איזה אס שמחלקת הנוער הקפיצה לבוגרים?
אני אישית חושב שדניאל גולני יעשה את זה השנה, אבל אני לא, אני עוד לא יודע, אני מקווה מאוד בשבילו.
אבל תגיד, זה לא מתסכל שהקבוצה לא מצליחה ליהנות משנתיים שלוש שלמות מחבר'ה שגדלו במחלקת הילדים והנערים?
אני לא חושב קודם כל יש
ליאל הבדה, כמה שנים הוא נתן בבוגרים?
הבדה עונה וחצי, אבל עכשיו בלוריאן פותח עונה שלישית, הרד בר הוא פותח עונה שלישית.
מי עוד שוחרר, תזכיר לי? ברח לי השם?
תאי היה חמש שנים בבוגרים.
תאי בריבו.
תאי היה חמש שנים בבוגרים.
ששמים על השולחן את הכסף הגדול, אז יש בעיה, גיא.
אבל כן, ברגע שאני תקשיב טוב, הנה אני מאחל להם שיהיו שנה וחצי התקדמו כמו ליאל, תקשיב, זה לא גם בשבילהם וגם בשביל המועדון, תאמין לי.
כן, אוקיי, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה,
שיהיה לכם בהצלחה ושלא יהיו פציעות.
אחידה יומית.
היום אנחנו שואלים אתכם, איזו קבוצה היא שיאנית הזכיות בליגה האירופית? תשובות בדף הפייסבוק ספורט 103 FM. העונים נכונה יזכו בשלושה כרטיסים לתערוכת ברסה, פילוי קיץ מושלם וחוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה בהיכל הטוטו חולון. לכרטיסים טיקט מאסטר כוכבית 9964.
אחידה יומית.
כן. אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ. שלום עוזי.
אהלן.
היי עוזי.
אנחנו אליך משום ששלב הפלייאוף, העלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות יצא לדרך. תכף נלך איתך למשחק אתמול של זהבי, ההפסד שלהם, אבל נדמה לי שהכותרת הגדולה של הכדורגל האירופי מהשעות האחרונות, זה האמירה הברורה של אמבפה, שהוא לא רוצה להישאר, ושהוא לא רק שבדרכו לריאל מדריד, אלא שהוא כבר סיכם את נאב שם. עד כמה זה קרוב?
תראה, שלשום או אתמול בבוקר, הייתה אמירה ברורה של אמבפה כביכול, לחברים שלו בפריז, אני נשאר בפריז.
נכון.
לפני שלושה ימים דיברו על ריאל מדריד, אמבפה ילך לריאל מדריד, וכנראה זה יקרה באמת בחלון העברות הנוכחי. העניין שזה שהוא רוצה להיות, לשחק בריאל מדריד עוד בלי קשר לאהבה של מסי לסן ג'רמן, היה ברור. זה שהוא לא רוצה להיות כינור שני או אפילו שלישי עכשיו בסן ג'רמן, זה גם ברור.
לא יודע, זה, אתה יודע, אתה אומר ברור, ברור. זאת לא החלטה כל כך פשוטה, כי ברור
לא, מבחינתו...
מבחינתו לא בא לו להרים גביע אירופה?
מבחינתו, אתה החלטת שסן ג'רמן תרים גביע אירופה?
לא, לא החלטתי. אמרתי מבחינתו, אם אני בא ואומר
שריאל מדריד... בשנה שעברה ולפני שנתיים, סן ג'רמן הייתה בגמר ליגת האלופות, ובחצי גמר ליגת האלופות, והיא לא הניפה. אני לא אומר שלריאל מדריד יש יותר סיכוי, ברור שלא, אבל היא לא הניפה, וזה שמסי הגיע, יכול להיות, ואני רוצה להזכיר לך שמסי לא זכה עם ברצלונה כבר 7 שנים, 6 שנים בליגת האלופות, יכול להיות שהבאה של מסי משפרת בעוד קצת את הסיכוי של סן ג'רמן וגם רמוס וכולי. לא, אבל בסופו, יש כדור אחד, יש 11 שחקנים על המגרש. לקריירה של אמבפה, ההגעה של מסי לא עושה טוב. המספרים שלו בסן ג'רמן ירדו העונה אם הוא נשאר. תשומת הלב של העולם שהייתה מעבר למסי ורונלדו במקומות אחרים, הייתה עליו ועל הולנד, תרד. מבחינת הקריירה שלו, לא, זה לא עושה לו טוב שמסי מגיע, גם אם זה קבוצת חלומות. זאת אומרת, אם הוא מסתכל בגיל 21-22 על הקריירה של עצמו, אז הוא רוצה להיות מספר אחד, והוא מחפש את ריאל מדריד. העניין הוא, זה לא כל כך מה הוא רוצה.
אבל אוזי, זה לא התחיל השנה. המלחמה שלו הזאת היא על שחרור. ברגע הוא לא רצה לחדש חוזה בשנה שעברה, והוא לא רוצה לחדש חוזה השנה. הוא הולך על הכיוון של לעזוב את פריס סן ז'רמן
מזמן. זה נכון, ועם כל הכבוד לסן ג'רמן, הליגה הצרפתית היא רק הליגה החמישית בטבעה.
אבל סן ג'רמן יכולה לשלם לו הכי הרבה כסף באירופה.
אבל כסף זה לא הכל בחיים.
זה מנקודת הנחה שהוא מסודר.
לא, יש לי שאלה אליך. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול עכשיו לאמן את, אני לא יודע מה, לאמן ב-NBA לצורך העניין, או לאמן את, אני יודע מה, את אריס לימסול ביותר כסף. אתה תלך לאמן ב-NBA, צביקה, זה לא זה. בדיוק, אז זה חלק מהעניין. עכשיו אני מגזים כמובן.
אתה מגזים, כי הרי פריז סן ז'רמן תהיה בין שלושת הקבוצות הטובות בצ'מפיון ליג. איך שלא לגלגל את זה?
כנראה שכן, אבל אמבפה מסתכל על הקריירה של עצמו ועל הלגאסי שלו. אבל העניין, מה שהתחלתי להגיד קודם, זה שבסופו של דבר, בגלל של סן ז'רמן ולבעלים הקטרים, להבדיל מבעלים מכל קבוצה אחרת כמעט, הכסף לא משנה. זאת אומרת, הוא משנה הדרמה מסוימת, אבל הם לא, השיקולים שלהם הם לא כספיים, להבדיל מנגיד ליברפול או יובנטוס או ריאל מדריד אפילו, או ברצלונה. בסופו של דבר, מי שהולך להחליט, זה כנראה האמיר של קטר, זאת אומרת, לא אל חליפי בעל את זה, אלא האמיר של קטר עצמה, של המדינה. אם זה טוב או רע לקטר ולסן ג'רמן, ולכן זה לא כל כך...
זה או מקבלים השנה 150 מיליון, או בשנה הבאה הולך בלי כסף.
נכון, אבל מבחינתם 150 מיליון זה כמו בשבילך ובשבילי 15 אגורות. בדיוק. אז השאלה, מבחינתם, מה יותר טוב לקבוצה שלהם, ולא בטוח, אני אומר חשוב, לא בטוח שהם בפה נאמר מסי ודימריה ביחד, זה יותר טוב מאשר אם אמבפה בצד. את החולצות מוכרים של מסי פי 2 ופי 3 מאשר של אמבפה, בכל זאת עדיין מסי הוא השם הכי גדול.
אז אם כן הוא במדריד חולצות שלו.
השאלה גם מה חשוב, השאלה מבחינת הקטרים, מה חשוב לגבי העולמי בעוד שנה וחצי. נכון. כל מה שהם, זאת אומרת, צורת החשיבה שלהם והתוכנית שלהם זה לעשות את המונדיאל בקטר, וזה עוד פחות
רגע, אחרי המונדיאל הם יעזבו גם את פריס סן ז'רמן?
אני לא יודע אם הם יעזבו, יש להם אספירציות לעשות בקטר דברים גדולים, והם הביאו אליפות עולם בכדוריד ואליפות עולם באתלטיקה, והם מביאים גביע עולמי, ואם זה היה תלוי בהם הם היו גם מביאים אולימפיאדה. אבל יכול להיות שאתה יודע, אם סן ז'רמן תיקח לצורך העניין את ליגת האלופות ותשלים את המשימה של חליפי סימן לפני 8-9 שנים, אז יכול להיות שהצעצוע, אתה יודע, כבר ירצו צעצוע חדש, תכף תדע. אולי שתתו על איזה קבוצת כדורסל, צביקה, ויקחו אותך לאמן, מי יודע.
טוב, בוא נדבר רגע על PSV, זהבי, ההפסד אתמול לבנפיקה בליסבון.
תשמע, 2-1, נכון שכבר אין שערי חוץ, אבל 2-1 בחוץ, זו תוצאה סבירה, ראינו מחצית ראשונה לא טובה של PSV, ומחצית שנייה טובה מאוד, כולל שער של זהבי שנפסל, בצדק, נבדל, אבל זהבי המשיך את תחילת עונה הטובה שלו, ובהולנד קצת טוענים שהוא סוליסט מדי כרגיל, אבל אני חושב שזה פתוח.
מי שלא סוליסט לא יכול להכניס גולים.
לגמרי נכון. אני חושב שזה פתוח לגמרי לגומלין. ראינו את PSV, ושוב, משחק חוץ בליסבון, יוצאת עם הפסד 2-1 שהוא מינימלי. אני חושב שבבית הם, לא רוצה להגיד פבוריטים, אבל הם בהחלט יכולים,
נשמע, PSV, אני רואה אותם בשבועיים האחרונים משחק שלישי. ראיתי אותם נגד אייקס, ראיתי אותם נגד בליגה, נגד הרקלס, וראיתי אותם אתמול. הם משחקים כדורגל מדהים, אבל מה הוא נאיבי? אותו דבר כמו דורטמונד, גם דורטמונד משחקים כדורגל מדהים.
זו אותה בעיה של דורטמונד.
ומקבלים פתאום שני גולים, ובכל הפסים שלהם, וההצגה הנהדרת, ומשחק פתוח.
נגעת בנקודה נכונה, צביקה, כי כמו דורטמונד, יש לו קישור והתקפה טובים מאוד, ויש איזו נאיביות בהגנה, וקיבלו אתמול הגול השני שהם קיבלו, היה באמת גול...
שמע, הם משחקים כדורגל מהנה, עזוב זהבי, אני לא... בלי כל קשר לזהבי, הם משחקים כדורגל...
תן לנו להיות קצת לשקוע בפרובינציאליות שלנו, ואם אנחנו כבר מכריזים על עצמנו שאנחנו פרובינציאלים, מה לגבי... גם סלטיק מעניינת אותנו.
נכון.
סלטיק נשחר בפלייאוף של הליגה האירופית, 2-0.
והליגיונרים שלנו?
ליאל אבדה שחק 58 דקות.
וביטון לא עולה בכלל
המגרש. לא, ביטון גם מתושש מפציעה. אבדה אתמול לא היה מי יודע מה, אבל בסך הכל הוא נקלט יפה מאוד בסלטיק. ו-2-0 בבית על אלקמר, צריך להספיק להם בגומלין כדי להגיע לשלב הבתים. ואגב גיא, אתה יודע, אנחנו לא פרובינציאלים יותר או פחות מאשר בעולם, אתה רואה במדינות, כולל אנגליה כביכול גדולה, אנשים מתעסקים
בנציגים שלהם,
לא פחות מאיתנו, ואתה יודע מה, לפעמים גם יותר. כן. זה בסדר, תרגיש בסדר, אנחנו לא פרובינציאלים.
מה עם הולנד?
לא הבנתי.
הוא לא עושה מעבר השנה?
רק אם יתנו הצעה שאי אפשר לסרב לה.
תראה, בשנה הבאה יש לו חוזה שהוא קצת מצחיק, יש לו סעיף שחרור שבקיץ הבא 80 מיליון יורו, שזה גרושים. עכשיו, מי שרוצה לקנות אותו עכשיו...
שישים 150.
ישים לפחות 150. אני חושב שאם אמבפה לא ילך לריאל מדריד, יכול להיות שריאל תנסה, אבל הקיץ מתחיל להיגמר, זאת אומרת, הולנד כבר
התחיל... הלוואי ויגמר הקיץ הזה.
התחיל יפה את ה...
מחר חוזר החום, מה שגיא רצה להגיד לך, הקיץ חוזר מחר.
כן, אפשר לחשוב שהוא הלך, זאת אומרת, שהיה יום אחד נורמלי, קיץ
ירד קצת, כן.
קיץ נורמלי זה. אני חושב שהולנד יישאר, והמלחמה עליו תהיה בשנה הבאה. זה גם עניין של ברגע שזה המחיר יהיה ידוע, אם באמת הוא הולך שנה הבאה, אז הוא יוכל לבחור אם הוא רוצה ללכת לליגה האנגלית או לליגה הספרדית, שזה פחות או יותר שתי האפשרויות היחידות, זאת אומרת קבוצה גדולה באנגליה או אחת משתי הגדולות של ספרד, וכנראה
לברצלונה עד שנה הבאה לא יהיה את הכסף הזה.
ברצלונה כנראה לא יהיה לכסף, אז כנראה שזה בין ריאל לבין אחת משתיים שלוש הגדולות.
שם זה מסובך, זה הסוכן שלו ואבא שלו רוצה קצת כסף,
זה תמיד ככה. ואבא שלו שהיה שחקן ליץ, שחקן סיטי, מסתבר שהפך לסוג של סוכן, והוא גם במעבר לדורטמונד, זה חלק מהעניין, הם גוזרים שם לא מעט
כמו אבא של מסי, כמו אבא של ניימר, הכל בסדר.
כן, גם בעניין הזה לא המצאנו פה כלום בארץ, לאבא של X ואימא של Y. ככה זה מתנהל בכל העולם.
טוב, עוזי דן, תודה רבה לך.
להתראות.
ביי. אנחנו עם אור שקדי, וואלה ספורט, שלום.
שלום,
שלום, שוקם. צביקה,
כן.
זה התחום שלך, לא?
נכון, אומרים ככה.
המשחק הזה שזורקים לאיזה חישוק.
המשחק הנהדר הזה, אלן. טוב, תשמע, ברור שהכדורסל הישראלי ממשיך להתנהל, אבל הסיפור של ים מדר הוא עכשיו סופי ומוחלט. אני מעריך, כמו ההודעה של הפועל תל אביב וכמו ההודעה של פרטיזן.
לא, כן, שחקן חתום. שחקן חתום.
והולך לשחק בפרטיזן בלגרד, הולך לשחק אצל זליקו ברדוביץ', המאמן הכי טוב ב-20 שנה האחרונות
באירופה. רציתי לשאול אתכם בהקשר הזה, ראיתי את הפרסום לגבי הסכומים, אתה יודע, אנחנו מדברים על הסכומים הגדולים של הכדורגל, וכאן הסכומים נראו לי מגוחכים, העברה של 250 אלף דולר, חוזה של 150 אלף דולר, אלה החוזים של הכוכבים?
250 אלף דולר
בין קבוצות
באירופה, זה הרבה כסף.
בכדורסל אין קנייה של הכרטיס כמעט.
לא, אבל השכר, 150 אלף דולר, זה שחקן של כדורסל המוביל.
אז זה לא שחקן מוביל, בכדורסל השחקנים המובילים מקבלים הרבה יותר כסף, זה נכון שמה שאתה ראית, אבל הסך הכל לעומת שכר החייל שהוא קיבל עד אתמול, או עד עכשיו, או עד שהוא ניסה לבלגרד, אז זה עלייה גדולה בשכר, גם אני חשבתי שהשכר קצת יכול להיות יותר גבוה, בטח בשנה השנייה, בטח בשנה השלישית, אבל זה כבר אני משאיר לסוכנים שלו. אני רוצה לדבר על כדורסל. הכל טוב ויפה, הפסטיבל עכשיו הולך, יש פה שני דברים. אחד, אצל אוברדוביץ' עובדים קשה, הוא גם מקדם שחקנים, הוא לקח שחקנים צעירים גדולים באירופה, שהיו גדולים בסוף, והפך אותם לשחקנים יוצאים מן הכלל. שיטת אימונים מאוד נוקשה, שיטת אימונים מאוד מאוד דורשת, ומצד שני, זו קבוצה שאין לה זמן למשחקים, היא צריכה להרוויח, היא צריכה לקחת או את היורו קאפ, או את הליגה האדריאטית, כדי להיות בעוד שנה ביורוליג. זה מטרה ברורה.
בצביקה, עוד דבר אחד של אוברדוביץ', אני לא חושב שזה יעמד הראשון שהוא בעיה של העבודה קשה, הוא שחקן שעובד מאוד 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 קשה.
זה אחרת, אבל זה אחרת.
לא, ברור, ברור, אבל תראה, אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור של ליאור אליהו שיצא לדושקו
ואחרי שנה הוא חזר.
כן, אבל ליאור אליהו היה לו שום סטיגמה שאחד שלא עובד קשה. אז יעמד הראשון אחד שעובד מאוד מאוד קשה.
נכון.
הדבר שאני חושב שיהיה פה קריטי, אני לא חושב את אוברדוביץ', יש מקום לפרצופים, ולמדר הוא לא אחד שידוע בזה, אבל היו פה ושם
נכון.
כל מיני דברים.
עם קטש בנבחרת.
כן,
ועם המאמן היווני, והפועל, כן.
הכל בסדר, שם זה לא יכול לקרות. אני מאמין גם שאנחנו לא נראה את זה, אבל אני חושב שהדבר הכי מרכזי פה זה כמה יעמדר יוכל באמת לשחק שם. מדברים על קבוצה עם ארבעה רכזים, כל יעמדר חתומים עכשיו, והשחקן הכי מרכזי הוא דפי הוא לא חתום, אם קווין פנגוס יהיה שם...
אם פנגוס בא, זה סיפור שונה, זה שינוי תנאי המשחק.
כן, אם פנגוס מגיע לשם, ואני לא רואה כמה דקות ליעמדר יש.
תראה, עד לפני חודש גם צ'סקה רצו את פנגוס, הוא לא נתן תשובה, ואז הם בזבזו את הכסף ואת המקום על שווד. אז אני עוד לא יודע, גם סן פטרבורג עדיין, למרות שהם הביאו שחקנים, חולמים על להביא אותו, וזה בהרבה כסף, אבל אם הוא הולך לפרטיזן מבחינת ים מדר, אין מה לעשות, שזה, חלוקת הדקות תהיה אחרת.
נכון, ובמצב הנוכחי, הוא מתחרה עם שחקנים שהמצב שלו הוא טוב מאוד. כן. דלס מור, אני מכירים אותו, הוא
דלס שחקן... דלס מור, אני מעריך ששלושה חודשים הוא לא יהיה שמה.
כן, מרקוס פייג' יתכן שמשחק שם כבר שנתיים, שלוש... הוא שחקן שם מועדון מאוד אוהב, אבל הוא לא שחקן כל כך גדול.
נכון.
ויש להם את פטרוביץ', שהוא בן 19 סרבי מאוד מאוד מוכשר, אבל זה עדיין ילד שלפי מה שאני מבין ושומע ומדבר עם אנשים סרבי היום, הוא הולכים להריץ אותו בעיקר באדריאטית בשלב הזה, כי שם יש להם זמן, יש להם מקום להריץ
סרבי. כן, שם באדריאטית יש בטח בהתחלה כשלפני הפלייאוף.
תגידו, אתה ישאול את שניכם, הרי המטרה הברורה והמוצרת של ים מדר זה להגיע ל-NBA, והוא נבחר בדראפט. שאלה, אם זו החלטה נכונה, דיברנו מקודם להבדיל על ניהול הקריירה של אמבפה, השאלה היא מבחינת ים מדר, העצירה הזאת בדרך לשיטתו ל-NBA, האם העצירה הזאת במועדון הפאר הסרבי היא החלטה מקצועית נכונה?
קודם כל,
אני חושב שזו החלטה מצוינת. אני חושב שלהגיע ל-NBA... כשאתה נבחר סיבוב שני, ואתה ראית שעברת ליגת קיץ, לא הכי טובה בעולם, מוקדם מדי להגיע ל-NBA בגיל הזה, אוברדוביץ' הוציא ל-NBA הרבה מאוד שחקנים, ולא יקרה שום אסון, שאתה מגיע אחרי שאתה מתאמן ברמה הזאת, והוא יקדם אותך בגיל 23,
בגיל 24. זאת אומרת, הערך המוסף זה המאמן.
כן. גם המאמן וגם באירופה, היום הרבה שחקנים הולכים מאירופה, אחרי שהם שיחקו, ביורוליג, יורו קאפ, במשחקים, הרבה מאוד שחקנים מגיעים לאירופה, מגיעים ל-NBA מאירופה, אתה מקבל ניסיון, אתה מקבל קשיחות, אתה עובר כמה דברים, ואני חושב שבעניין הזה הוא עשה, יש, אתה לא כל כך מתמצא, יש שחקן איטלקי שהיה חתום בווריוס, מיניון, והוא כן. עכשיו חזר לאיטליה, לווירטוס, עשה טורניר קדם אולימפי נהדר, טורניר אולימפי נהדר עם נבחרת איטליה, שאלו את הסוכן שלו, מה, אתה מוותר על NBA? הוא אומר, הוא ילך לשנתיים, ועוד שנתיים הוא בסך הכל 23 וחצי, יש לו עדיין לשחק 10 שנים ב-NBA.
צביקה, זה לא רק הוא, גם בקבוצה של ים מדר משחק בחור בשם אלן סביליאניץ'.
כן, שהוא שלו היה בדראפט, כן.
כן, שהוא בכל זאת הגיע לדראפט, זה עתים מהג'יליק הוא הגיע לדראפט.
כן.
ודיברו עליו רק לפני שנה, שנתיים, דיברו עליו בדבר הגדול הבא, והנה הוא לוקח צעד אחורה, הולך למקום לשחק בג'יליק, הולך לשחק לעבוד חזק
באירופה. נדבר בעוד שנתיים, כן.
כן, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, באמת, הקבוצה של הפועל תל אביב במקומה מונח, ים מדר חייב המון להפועל תל אביב, שנתנו לו את הבמה, ונתנו לו בגיל מוקדם מאוד להיות, שזה הקבוצה שלו, אבל מאוד 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 לא פשוט לעשות הקבוצה הזאת, מקבוצה שלא משחקת באירופה, הפועל תל אביב לא משחקת באירופה, גם מבחירתה לא שיחקה באירופה, שהיא יכלה לשחק ביורוקה, בחרה לא לשחק באירופה, ללכת לשם ל-NBA זה לא פשוט, ופרטיזן בלגרד, קבוצה שהוציאה המון שחקנים ל-NBA, ואתה יודע, זה מקום אחר, יש לו עליו יותר עיניים, גם בהפועל תל אביב באו לראות את יאם הדר, שמה זה סיטואציה אחרת לגמרי, אם הוא יהיה טוב, אני לא רוצה להיות להפוך לכוכב, הוא לא יהפוך לכוכב לפרטיזן בלגרד, זה לא דרך.
בוא ניתן לו צעד, לא לבחון אותו אחרי כל משחק. אם הוא יהפוך
לגיטימי בקבוצה כזאת, ויתקדם, ויעבוד קשה, זה יהפוך את ההזדמנות שלו להגיע ל-NBA, להזדמנות יותר טובה, כי זה עדיין פרטיזן בלגרד.
זה גם יפתח אולי מקום לעוד שחקנים ישראלים, אני בעד, יש לנו כמה שחקנים מאוד מוכשרים בקבוצות
שלנו. כל הצעירים הישראלים יוצאים לאירופה, צביקה,
זה לא כולם, זה גם קצת פשלה של הכדורסל הישראלי שלא מוצא להם מספיק מקום, ואנחנו צריכים לחשוב על זה, אני לא חושב שזה טוב, אתם יודעים דעתי בעניין הזה, אבל בנושא של ים, מאחר והאפשרות שאולי היחידה להשתחרר והפועל תל אביב זה ללכת החוצה, אז הוא הולך החוצה. עכשיו תגיד לי, הם מביאים את גל מקל?
לפי מה שאני מבין, הפועל תל אביב מכחישה לחלוטין את הסיפור הזה.
אבל הם צריכים רכז ישראלי.
הם אומרים שהם בנו את הסגל מראש, במחשבה שים הדר הוא לא חלק מהסגל.
אז לאן גל מקל אמור להגיע? כל האטנשן שלו זה לשחק השנה בישראל, כי מכל מיני מסיבות.
בוא נחכה, אתה יודע, גל מקל, לפי מה שאני יודע, ההצעה האחרונה שהייתה לו פה בארץ, זה מגליל עליון.
אבל לא בכסף.
הוא לא לקח אותה, והוא לא לקח אותה.
מי עוד נשאר פתוח, אופשן?
נתניה הוא לא יגיע, נכון?
כנראה שלא.
אז אנחנו נחכה לראות, אתה יודע.
אם יבקרו את המגרש שהם צריכים לבנות.
כן, אז בסופו של דבר אני חושב שבוא נראה, אתה יודע.
לא, בוא נעשה חשבון איפה הוא יכול לשחק. ירושלים לא.
לדעתי פה הדלתות פה בארץ זה סגורות. גם כשהחולון חשבה על זה, זה לא עמד על הפרק.
לא בתקציב.
לא, לדעתי הסיטואציה פה די סגורה עבורו. קבוצות כמו להגיד את אפרוני ציונה שזכו באירופה והכל, אין להם את הכסף להביא על מקל, אין להם את המקום בסגל. הסגל הישראלי הוא כמעט כל הקבוצות סגור. אין להם גם על מקל, צריך חוזרים חדש ויצא, והחליט כן לתת או לפתוח תאונה בלי קבוצה ולחכות לראות מה קורה. זה דבר שהוא עשה בעבר.
ומה קורה בירושלים? אני לא רואה שהם מצליחים להחתים שחקנים?
אני יודע שמחכים מעניינים כאלה בגדה, אמורים להתקדם.
כן, זה שחק בבאר שבע.
אמורים להתקדם, אבל יש להם עוד שלושה זרים חוצים לנו להחתים.
עכשיו אנחנו הולכים על שחקנים ניגרים פה.
השחקנים ניגרים זה שוק מאוד מעניין, זה שוק די זול עדיין, ואולי, אתה יודע, אולי עלו פה לזה טריק.
אוקיי.
טוב.
טוב,
אור שקדי, וואלה ספורט.
תודה רבה לך.
ביי.
צביקה, איתנו ירון אוכנבוי, מאמן אוף גליל, העולה החדשה, שלום ירון.
אהלן, ערב טוב.
אתם מכינים לנו הפתעה, נכון?
אני מקווה מאוד, בעזרת השם. שמעתי כבר שחלק מכלי התקשורת הודיעו עלינו כיורדת הבטוחה.
למה? דווקא אמרנו שביתר ירושלים מועמדת מובילה לירידה.
אז מה הפתעה?
אז אני שואל, להפך, אני קורא כאן ששמתם יד על בלם ברזילאי, שהוא כנראה בלם ברמה.
כל יחסית. בוא נגיד שהעלויות שלו הן עלויות שבליגת העל לחשבות לזהות מאוד. אבל בשבילנו, ביחס לתקציב שיש לנו לשחקן זר, חושב שבאנו שחקן טוב.
מה, יצא מצב שהוא בלי עבודה ובלי זה, ואתה חושב שהוא מספיק טוב להשתלב פה? יש פה בעיה קצת עם שחקנים ברזילאים, להוציא פה את מרטיני שעושה עבודה טובה בחדרה, בהשתלבות של שחקנים ברזילאים בכדורגל הישראלי. אולי שפה, אולי מנטליות, אני לא יודע בדיוק מה.
תראה, לנו יש דווקא, אמנם בליגה שנייה, בליגה לאומית, ניסיון טוב. בתוך שלושת הזרים שהיו בעונה שעברה אצלנו, שניים היו ברזילאים והיו טובים מאוד, דומיננטים. אני לא חושב שזה קשור אם הוא יפני, ברזילאי או אמריקאי. אני חושב שאם אתה מזהה שחקן טוב ואתה עברת משהו בכדורסל, אז אתה בטח יודע על מה אני מדבר.
כן,
ברור. זה משהו טוב, משהו
לא, שיכול להתאים לאג'נדה שלך. יש סגנונות משחק, גם בתוך הכדורגל יש סגנון משחק ברזיליאי, ואנחנו פה משחקים איזשהו סגנון משחק ישראלי עם כל מיני... הביאו פה שיטות גרמניות, הביאו פה שיטות עכשיו הולנדיות, עכשיו ההולנדים שולטים, יש פה שלושה מאמנים הולנדים, ובכל זאת זה איזשהו, זה משהו שונה. לפחות חלק אמרו עם הברזילאים שהבעיה הייתה השפה, אני לא יודע.
לא, לפחות אלה שהיו אצלנו בעונה שעברה, ידעו. אתה פתאום עם פרדו סאס,
ידעו חוץ מפורטוגזית, גם עוד שפות.
כן, דיברו אנגלית טובה, והייתה תקשורת טובה מאוד. ואם כבר אנחנו מדברים על מה שאתה מדבר, אז הוא שיחק בעונה האחרונה בקרואטיה, שגם מתאוס לימה, שאיתרנו אותו שנה שעברה, שהוא גם ברזילאי, גם שיחק בקרואטיה. לא יודע אם, גם, לא יודע אם גם הוא יהיה סיפור הצלחה כמו מתאוס, אבל...
רגע, ולמה לא... ושני אלה הלכו?
לא, פדרו נשאר, ומתאוס עבר לראשון לציון.
אז ירון, אתה... פתחת ואמרת בחצי ביקורת שהכתירו אתכם כיורדת הוודאית. אז מה רף הציפיות שלכם? זאת אומרת, אתה לבד מתאר בעיית תקציב, בטח בהשוואה לקבוצות הגדולות. אז למה אתה מכוון?
זה בכלל לא ביקורת, אפילו חצי ביקורת. אני אומר לך בכנות שאם הייתי בצד השני, יכול להיות שהייתי אומר את אותם דברים. הלכה למעשה כל משחקי הגביעות אוטו וגם במשחקי האימון לא ניצחנו משחק אימון אחד ויש לנו את הפרפחים הכי נמוך בליגה אז כמו שאומרים
אז מה אתה בעצם אומר שאתם לא מתאימים לליגת העל? זה ככה מה שמשתמע מהדברים שאתה אומר
אני חושב שהנתונים היבשים שלנו כפרשן או מישהו שהוגה דעה זה בסדר לחשוב מה שאנשים או חלק מהאנשים חושבים אני יכול להגיד לכם שעד עכשיו בשום משחק לא שיחקנו בהרכב המלא. קודם כל היו לנו שלושה פצועים מתחילת העונה, שניים עם פציעות מהעונה שעברה.
טוב, פציעות זה חלק מהמשחק, אתה יודע, אני לא מכיר קבוצה אחת שאין לה מצבת פצועים.
שרק השבוע הם חוזרים, וחסר לנו עוד ארבעה שחקנים, כמו שדיברתם על הבלם ברזילאי. שעושה את הבידוד
של... רק לפני שעה דיברנו עם אריק ינקו, מכבי פתח תקווה הביאו את דור ג'אן, והלכה לו הרגל. אני מקווה שהוא יהיה בסדר, אבל נפצע בברך, זה לא... כן, זה לא פשוט.
מכבי תל אביב, עם גולאס הפצוע כבר עוד מעט תלונה.
הפציעות זה חלק מהמשחק, אבל תראה.
אצלנו, אני מנסה להגיד שאצלנו ארבעה שחקנים, כמו שהתחלתם לגיד, אבל למה ברזילאי, עוד חלוץ, שפשע שרה בכפר צבא, קיזיטו, שהוא כרגע בחול, ועדיין לא הגיע לארץ. עוד שני ישראלים שאמורים להצטרף אלינו בימים הקרובים. וכבר ארבעה שחקנים שהם עוד לא אצלנו. אני בימים כתיקונם ברוב הקבוצות שאימנתי עד כה, בזמן מחנה אימונים כבר היום מגיעים כמעט כל השחקנים, אם לא כולם. אנחנו היום כבר שבוע לפני הליגה, ארבעה שחקנים עדיין לא נמצאים בכלל בקבוצה, אפילו לא דרכו.
אוקיי, אני אפרש את גיא. אני אפרש את גיא כזה. בדרך כלל, מסתכלים על קבוצות שעולות מליגה שנייה, אז ככה, האם זו קבוצה שיש לה מסורת בליגה הלאומית, כמו מכבי פתח תקווה שעלתה בשנה שעברה, או לעומת נס ציונה שלא הייתה בליגה הלאומית והיא ירדה אחרי שזה, או כפר סבא שמתגלגלת ממקום למקום. עכשיו, אתם לא הייתם בליגה הראשונה...
אבל דווקא אולי המודל של חדרה, זה המודל שאתם נכון. צריכים לשים לנגד העיניים. קבוצה
שאין לה תקציב גדול גם.
לא רק זה, ושכל עונה אמרו הם מועמדת לירידה, והיא שנה אחר שנה לא רק שורדת, אלא גם מגיעה לא פעם לפלייאוף עליון.
יופי, עכשיו הגענו לקטע כאילו, אוקיי, אוכן בואים, אז מה אתה רוצה בקבוצה?
לא, אנחנו יודעים מה שאתה רוצה לעשות בקבוצה.
לא, אז התחלתי להגיד, וזה קושר, זה בדיוק...
כאילו אתה מנמיך את הציפיות.
לא, 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 בכלל לא, להפך, אני רוצה בדיוק לקשור את מה שיש לי להגיד בנושא הזה לחדרה. קודם כל, רציתי להתחיל להגיד שפשוט חצי מהשחקנים עכשיו לא שיחקו, אז בוא נשפוט את הקבוצה, אני אומר את זה לעצמי קודם כל, לפני התקשורת, בוא נשפוט את הקבוצה שנראה בכלל את הקבוצה, שנראה אותה בשלמותה עוד שבועיים, שלושה. דבר ראשון, דבר שני, כן, אני מעודד, כי אלה שכן שיחקו, הפתיעו לטובה, היו טובים, רובם אם לא כולם, באמת, היו באמת בסדר גמור במשחקי המבחן. ועכשיו אנחנו מגיעים לחדרה, באמת מודל לחיקוי. ואחד הדברים שעשינו ברגע שעלינו ליגה, אני באופן אישי הלכתי וחקרתי איך חדרה, עם התקציב הנמוך שלהם, מצליחים מפחד.
היה גם שלב שהיית מועמד לבוא לאמן אצלם.
נכון, וגם באחד השנים
הם עשו פלייאוף עליון. ובאמת חקרתי ובדקתי וגיליתי שהם באמת, יש שם משהו מיוחד, שכנראה שמבדיל אותם משאר הקבוצות בתקציבים הנמוכים, וזה רוח שלא מאמן ולא שחקנים, אלא דווקא מנהל קבוצה בשם איציק טפירו מחדיר. אני רוצה, אני לא יודע כי אף פעם לא הייתי בחדרה, אבל אני חושב ורוצה להאמין שיש לנו מנהל קבוצה שעות סביבה, שגם הוא מאוד מאוד מיוחד בגישה החברתית שלו כלפי השחקנים, יודע לתפוס אותם בצורה מסוימת ולהחדיר באמת רוח. לא יודע אם אנחנו כמו חדרה, כי לא הייתי בחדרה, אבל גם אנחנו...
זה מה שאורן עושה, שאורן... מה שמו אורן שחקית שם? אורן גולן עושה.
כן, ומנהל קבוצה שלו, איציק דפירו, זה שמביא את זה ביטוי, אני אומר לך, זה באמת תחקיר שערכתי, כמו שגיא אמר עכשיו, תראו את חדרה, כן, אנחנו לא מתביישים להגיד שהלכנו וחקרנו איך חדרה מצליחים.
כן, ניהול ספורט, ניהול קבוצת כדורגל, ניהול קבוצת כדורסל, ניהול ספורט בכלל, זה מקצוע.
כן, וגם פוגעים בזרים, יאמר לזכותם, שזה דבר חשוב, במיוחד בתקציבים נמוכים.
כן.
טוב, אז מה הציפיות שלך בסופו של דבר? בעצם, עם מי אתם מתחילים את הליגה?
פה לירושלים, יום שני הבא.
איפה, אצלכם?
כן.
משחק חשוב.
הציפיות שלי להצליח להדביק את החבר'ה שנמצאים, את אלה שיגיעו, ולשחק באותה שיטה ובאותו סגנון ששחקנו בשנה שעברה, שזה לא פשוט. שני חלוצים בשביל, זה מאוד התקפי, זה ללחוץ על כל המגרש. זה לא מובן מאליו, אני חושב, אבל בשביל שנביא משהו שבכל זאת יחפה על הנתונים היבשים הפחות טובים שלנו, אני חושב שאנחנו צריכים להביא דברים אחרים מקבוצות תחתית, ולעשות את המקסימום באמת, לראות כמו בעונה שעברה. אני מודע לפערי האיכויות הגדולים בין ליגת העל לליגה לאומית. עדיין, יש לי את השאיפה הזאת, החלום הזה, לשחק התקפי, לפוס על כל המגרש, שאנשים יבואו ויהנו, וגם להיות מאוד אפקטיבי ולהביא נקודות.
כמה קהל נראה אצלכם?
זה בטח הקטע פחות חזק שלנו. אין לנו...
אבל למה? הבאתם קבוצה לליגה הראשונה, אתם מביאים קבוצות גדולות לשחק נגדכם, מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים.
במשחקים האלה, צביקה, אני בטוח שיש 5,300 מקומות, אני בטוח שהכל
יהיה... 2,000 באים מבחוץ.
כן, נבואו גם הרבה לראות, כמו שאתה אומר, קבוצות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, אבל ככה, כי עיקרון אין לנו, אל תצפו להרבה קהל. אבל עוד פעם, אנחנו גם רואים במשך השנים שיש קבוצות, מכבי פתח תקווה, אשדוד, קריית שמונה, רעננה בזמנו, הרבה שנים בליגה הראשונה.
לא הצליחו לבנות קהל.
7-8 שנים. כן, אבל עדיין שרדו ושיחקו כדורגל ו... היו פקטור בליגת
העל
גם בלי קהל גדול.
טוב, ירון, תודה רבה לך.
שיהיה בהצלחה.
עונה מוצלחת.
אמן, תודה.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, שלום.
אהלן, ערב טוב חברים.
לדבר איתך על מכבי חיפה?
וואלה, אם בא לכם, אני יודע.
נו, מה אתה יכול לחדש לנו?
לא,
מה אתה יכול לחדש לגיא שהוא לא יודע?
אני אגיד לך מה השאלה לגבי מכבי חיפה. המשחק הערב הוא משחק דרמטי, והוא משחק על הרבה מאוד כסף. והדיבוחים שאני...
חצי משחק, רק תהיה סלום שבוע הבא.
כן.
אפשר תמיד לתקן.
והדיבוחים שאני קראתי, מדיווחים שבמידה ומכבי חיפה לא תגיע לשלב הבתים בקונפרנס, היא מתכוונת לדלל את הסגל. וראיתי שמכבי נתניה כבר חומדת את יובל אשכנזי. אבל אם מכבי חיפה תגיע לשלב הבתים, יש כוונה אולי לאבות את הסגל. אתה יכול להרחיב בנקודות האלה?
כן, בוא נעשה סדר. קודם כל מכבי חיפה לא תחזק את הסגל גם אם היא תעלה לשלב הבתים.
לא, אין למה. שאלתי את עצמי.
מי יש לך בשוק הישראלי שאתה יכול לחזק את הקבוצה?
שנייה רגע, לחזק את הסגל זה לא יקרה.
אולי משפטי.
עכשיו, אז יש, אתה יודע, יש מחשבה אולי להביא שוער שני לג'וש כהן, או שוער יותר נכון שייתן תחרות לג'וש כהן, אבל זה לא משהו שסגור ובטוח שייצא לפועל. מעבר לזה, מכבי חיפה אם היא תשחרר שחקנים, זה קודם כל טוואטחה ומוחמד עוואד.
טוואטחה מתים לשחרר, השאלה מסוגל לשלם לו.
אף אחד לא רוצה לקחת אותו וזה הרבה כסף.
נכון. למכור תמיד רוצים, אבל לקנות לא תמיד כולם רוצים. אז אם יצליחו באמת למצוא איזו קבוצה שתבוא ותקלוט את טוואטחה ואת מוחמד עוואד, גם אם זה אומר שמכבי חיפה תשתתף
בעלויות שלהם. אבל למוחמד עוואד יש ביקוש, אני רואה שבקריית שמונה רוצים אותו, סכנין רוצים אותו.
לא כל קבוצה תשלם את החוזה שלו. צריך להבין, קבוצות כמו קריית שמונה, כמו מכבי נתניה, קבוצות כאלה רוצות ומתלהבות משחקן כמו מוחמד עוואד, אבל העלויות שלו, הוא הגיע למכבי חיפה.
אפילו מכבי פתח תקווה היום שנפצע לדורז'אן יכולה לרצות אותו אולי.
נכון, אז יכול להיות קבוצות כאלה, אבל שתבוא קבוצה ותשים את הסכומים האלה, זה צריכים קבוצות כמו הפועל תל אביב, כמו מכבי תל אביב, כמו באר שבע, והקבוצות האלה לא רוצות את, לא את הוואטחה ולא את מוחמד הוואד. עכשיו, לגבי יובל אשכנזי, זה שחקן שמכבי חיפה, אם באמת תעוף מאירופה ותודח על ידי נפצ'י בקו, אז ליובל אשכנזי יש אין ספור הצעות מליגת העל, הרבה מאוד קבוצות רוצות אותו. יכול להיות שבאמת יבואו ויחשבו להשקוף איזשהו באמת יוצאו ושחררו אותו. אני יכול להגיד לך שכרגע זה לא על הפרק מבחינת מכבי חיפה. נכון שכרגע אנחנו לא רואים איך יובל אשכנזי ישתלב בליגה, כי מכבי חיפה שחקן כמו חזיזה יורד לספסל היום, אז תבינו כאילו את המשמעות של מכבי חיפה, איזה קישור יש לה ואיזה שחקנים יש על הספסל. אשכנזי הופך להיות מחליף שלישי בקישור, שני בקישור, זה משהו שבאמת הוא לא טיפה והוא לא רוצה שיקרה, אבל זה המצב כרגע מבחינת מכבי חיפה. הרכב מעניין אתכם?
כבר הקרנו אותו.
הקרנו אותו, אבל תגיד, מה לגבי הפציעות של נטע לביא ואופרי ארד, עד כמה הם קרובים לחזור לסגל הקבוצה? אולי כבר היום.
הם כרגע, כבר עורכים אימונים מלאים, אבל אתם יודעים, הם לא שיחקו תקופה די ממושכת, ייקח להם להערכתי בכל אופן. הם יוכלו כבר להשתלב לדעתי במשחק הקרוב ביום ראשון בגביע הטוטו מול הפועל תל אביב, לא 90 דקות, אבל הם יוכלו להשתלב במשחק הזה, ולאט לאט הכוונה במכבי חיפה להכניס אותם, לא ליצור איזשהו עומס עליהם, כדי שבאמת לא לגרום לאיזה פציעה חוזרת. רוצים אותם כשירים, אתם יודעים, יותר לליגה, מכבי חיפה פותחת הליגה מול חדרה, אז גם אם יכולים להסתדר עם כל הכבוד לחדר, הם יכולים להסתדר גם עם אורי דן וגם עם פלניץ' בהגנה, גם אבו פאני עושה עבודה מצוינת בקישור, ככה שמכבי חיפה מבחינתה יש שחקנים מספיק טובים בכל עמדה, עד ששחקנים לא יהיו קשרים במעט האחוזים, הם לא יבואו ויעשו את השינויים האלה ויכניסו שחקן ויחזירו אותו מקציה לפני שהוא קשיר מבחינת הקבוצה במעט האחוזים.
טוב, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב חברים.
נגיד ערב טוב לכנרת צדף, יושבת ראש איגוד ההתעמלות, שלום כנרת.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו אלייך אחרי הודעת איגוד ההתעמלות העולמי שהודיע השיפוט לא הוטל לטובת לינוי אשרם, והזכייה שלה כדין, השופטים פעלו ללא דופי, המתקפה עליהם לא מקובלת. ואני שואל אותך, עד כמה זה יטריד באמת את לינוי, את איגוד ההתעמלות, הטענות של הרוסים והפרופוגנדה שעשו כנגד הלגיטימיות של המדליה של לינוי?
אז קודם כל זה לא יטריד אותנו, כי אנחנו יודעים, יש לנו אנשי מקצוע, גם שופטות וגם מאמנות שיודעות לספור, ומה שקיבלנו זה מה שהגיע לנו. אז לרגע לא יטריד אותנו שהשיפוט לא היה הוגן או לא היה מדויק. כן יטריד אותנו שקיבלנו הודעות משופטים שמאיימים על החיים שלהם ורודפים אותם ואומרים להם שבתחרות הבאה שהם יגיעו, יחפו להם שם בחוץ ויטפלו בהם, זה יטריד אותנו.
נו, וזה עם ההודעת איגוד ההתעמלות זה ייפסק? זה אי אפשר לדעת.
אני חושבת שלא. לצערי נודע לי היום שזו תופעה שכבר קרתה בעבר, אני לא זוכרת באיזה שנה, אבל זה קרה בעבר.
על ידי, עם הרוסים?
בטח, כן, עם אותם אלה שלא יודעים להפסיד. וזה עצוב, זה מטורף, זה לא יעלה על הדעת שיימו על חיים של שופטים. זה לא יעלה על הדעת, אני חושבת שגם האיגוד העולמי, אפרופו זה שהוא גינה את ההתנהגות, זה לא מספיק. אני חושבת שגם די להסתפק בביטויים של האנשים מהפדרציה הרוסית, של איך שהם מתבטאים, שצריך לזמן אותם, יש ועדת אתיקה, שיקראו להם.
שהיא צריכה להחזיר את המדליה? אני לא ראיתי מישהו שנתנו לה מדליה, והוא מחזיר אותה, זה גם כן אמירה מטומטמת.
כן, ההתבטויות שלהם בתקשורת פשוט מגעילות, ממש מגעילות ומבזות, ודרך אגב, אני קראתי במקרה אחת ששלחו לי, שהיא אמרה משהו, אנחנו לא רגילים להפסיד, אין רגילים להפסיד, אז אנחנו, באמת, כל פעם שהפסדנו, אפילו שדופקים אותנו בציונים, וידענו שדופקים אותנו, שתקנו, כי אמרנו, אנחנו בזמן הנכון, נדע איך לנסח את זה, ובאמת הכל שיחק לטובתנו ויצא תחרות מצוינת ומחתה, אבל הם פשוט, באמת, מישהו צריך לעצור את התופעה הזאת, שהם חושבים שהמדליה היא שלהם.
ומי יעצור? הוועד האולימפי, איגוד ההתעמלות, מי? מי צריך לטפל בזה?
אני חושב שהגוף שצריך, ה-FIG, האיגוד העולמי, כרגע השופקים הרי לא יעצרו בזה. אף אחד שמעימים על החיים שלו לא יסתפק בהודעה כזאת יפה בפייסבוק. אני חושבת, ואני הייתי מציעה לשופטים, שיגידו שאם התופעה הזאת לא תיבדק ולא לא ימוצא הדין עם האנשים האלה, הם פשוט לא יסכימו לשפוט.
כמה שופטים ושופטות יושבות שם וקובעות בתחרות כזאת?
יש שם משהו כמו 6 נציגות של ה-FIG שיושבות למעלה בדרגה של הפיקוח. יש למטה עוד בין 8-10 שופטים שיושבים ממש בשדה, נקרא לזה.
כן.
מתוך השופטים האלה יש שם שופטים ברמה הכי גבוהה בעולם.
ברור. ברור של האולימפיאדה מביאים את הכי טובים.
כן, ואת יודע מה הכי מצחיק, אמרתי זה ואני כאילו כל הזמן אומרת, אם יש להם תלונות שהתלוננו לשופטת הרוסייה, יושבת ראש הוועדה המקצועית של האיגוד העולמי, הגברת קוזמינה, היא מרוסיה, היא זאת שישבה למעלה וניהלה את כל פאנל השופטים, אז אם יש להם תלונות שהתלוננו אליה, למה הם מאיימים על שופטים אחרים?
אבל את יודעת שזה קצת חריג בספורט שאני מסתכל, שמשתתפת נגיד מתעמלת רוסייה, ויש שופטת רוסיה. הרי בכל מקום אחר משחקים איטלקים נגד ספרדים, לא ישימו לא שופט איטלקי ולא שופט ספרדי, ולהפך. פה זה קצת חריג.
אני כתבתי פעם מכתב גם ל-UG, לארגון האירופאי, וגם ל-FIG, והיה לי שיחות ממש ארוכות עם היושב ראש האירופאי, שהוא יותר קשוב לנו, ושאלתי אותו, איך אתה יכול להסביר את זה? שכשמגיעים לתחרות, במקום ששופטות יהיו ניטרליות, אז אנחנו מקבלים שופטים מוטים. עכשיו, בתחרות רגילה, זה בסדר, כי כל מדינה מקבלת שופט ויש הגרלה, לפחות זה הוגן. Okay, okay. פה באולימפיאדה, אנחנו התחרנו עם מדינות, כמעט לכל מדינה הייתה שם שופטת. לאוקראינה הייתה שופטת, כן. לרוסיה הייתה שופטת. אנחנו לא, ולא התלוננו על זה. ודרך אגב, שקלנו לשלוח מכתב מראש, ואמרנו די, כאילו, אנחנו מכירים שם מרבית השופטים, אנחנו יודעים שהם שופטים אגונים. מה שיהיה יהיה.
כנרת, אני אגיד לך מה אני לא מצליח להבין בהליך. אני צפיתי באדיקות באולימפיאדה ובפרק של ההתעמלות האומנותית, ולמדתי שאחרי שמפרסמים את הניקוד, יש זכות ערעור. זאת אומרת, כנראה שהכל מצולם, וניתן לראות את התרגיל עוד פעם, וניתן לערער.
לדעתי זה מה שהשופטים והשופטות עושים.
וזה מה שעשו, גם במקרה של לינוי, אחרי התרגיל האחרון שלה, ורגע לפני הזכייה שלה, ואז אישרו את זה. ועל רקע זה אני שואל אותך, מדוע בכלל איגוד ההתעמלות העולמי הודיע את ההודעה שלו, שהיא כנראה פועל יוצא של בחינה מחודשת. ונניח והם היו מגיעים לכלל החלטה שהשופטים טעו שם, אז מה היו עושים? נניח והם עכשיו היו בוחנים את זה?
זה שאלה כל כך חכמה, כי האיגוד העולמי, עם כל הכבוד, לא יכול עכשיו באמת היה לעשות שום דבר. וגם אם האיגוד העולמי היה חושב לרגע שהשיפוט אותה, אז מה הוא היה עושה? לוקח את המדליה, הרי זה שערוריה. אבל, ככל הנראה, לתחושת הבטן שלי, האיגוד העולמי נמצא לקראת בחירות, והיושב ראש שמקורב מאוד לרוסיה, עשה מעשה מאוד פופוליסטי ובעיניי ממש שפל, ואני גם הולכת להגיד לו את זה בביקור שלו כשהוא יגיע לישראל. באיזה קטר בודף. הרי אתה יודע כמה תלונות אנחנו הגשנו, אנשים אחרים הגישו על כל מיני תחרויות בדרך.
מאיזה מדינה הוא?
הוא מיפן. הוא מיפן, והוא מקורב מאוד לרוסיה, והוא הולך לבחירות, הוא אחד המועמדים, יש שני מועמדים. לעשות כזה מעשה, זה מעשה באמת לא מובן.
כלומר, עצם הבדיקה של איגוד ההתעמלות.
כן, אתה צודק. אני גם לא בטוחה, זה משהו שאני באמת רוצה לבדוק, ואני אבדוק אותו. לא בטוחה שבאמת בדקו. כי מה זה לבדוק? הרי אתה חייב להבין, בתחרות אי אפשר להרער על תרגיל של מישהו אחר, אפשר להרער רק על עצמך. על לינוי אנחנו לא הרערנו. על הוולינה האחרונה הם הרי הרערו. דנו בערעור, הערעור נדחה. מה עוד יש לדון בזה? מה עוד יש לדון? לבדוק את הציונים של לינוי? אם זה עשה למישהו טוב לבדוק את הציונים, אני מציעה להם, ובדרך אגב זה משהו שיהיה ממש יפה. שיקחו עכשיו, 4 שנים אחורה, את כל התחרות החשובות, אליפויות אירופה ואליפויות עולם, ויבדקו את הציונים. ואני מבטיחה לך שהתשובה שלהם לא תהיה זהה, שהשיפוט לא היה הוגן, שדפקו אותנו במשך באמת כל כך הרבה שנים. והפעם הראשונה שהשופטים קיבלו אומץ, וזה עבודה פוליטית של יושבי ראש איגודים בכל אירופה בעיקר, שאנחנו לוחצים עליהם ואומרים להם, תפסיקו לפחד. תפסיקו לפחד, תיתנו מה שמגיע, אף אחד לא יעשה לכם כלום. ואתה יודע, זה עצוב שאני אומרת תפסיקו לפחד ובסוף מאיימים עליהם.
אפילו באירוויזיון השופטים לא מצביעים בשביל המדינה שלהם.
כנרת, תגידי, קודם כל לגבי לינוי, מתי היא תחליט להבנתך אם היא ממשיכה ומכוונת לאולימפיאדה בעוד 3 שנים בפריז?
אני חושבת שבמהלך השבועיים הקרובים הילד כבר תדבר איתה ותגיד לה שהיא צריכה לקבל החלטה. אם היא תפספס, אני חושבת שיותר מ3 שבועות של חופש זה כבר יהיה לה מאוד קשה לחזור, אבל אני בטוחה
זה ריאלי בכלל, בכל זאת היא בת 22, נכון? ועוד 3 שנים, 25, זה מעבר לגבולי.
לא, אני לא חושבת שזה גבולי, אבל...
הייתה מתאמלת שהביאה מדליה בגיל 25 בענפים האלה?
אני לא יודעת אם הביאה מדליה, אבל יש גם, בתחרות הזאת הייתה גם מתאמלת בת 30, מבחינה פיזיולוגית זה אפשרי, אבל אני חושבת שזה יותר בראש של מה בא לה לעשות, ואנחנו... באמת אף אחד אפילו לא שואל אותה כרגע, כי נותנים לה קצת ליהנות מהרגע ומהחופש, ובראשון לתשיעי הפגרה מסתיימת.
ואם היית צריכה לייעץ לה?
אף אחד לא מייעץ לה, היא מייעצת לה את מה הילדה הזאת חכמה.
איך אנחנו עם דור העתיד?
יש לנו אחלה דור, יש לנו לפחות איזה בין 4-6 ספורטאיות אישיות שהן מועמדות לפריז, ויש לנו אחלה חומר שנבחרת הג'וניור.
כמה מתעמלות אפשר לרשום לתחרות? מכל מדינה?
לא, צריך לעשות קריטריון כדי להגיע לפריז. לאליפות העולם עכשיו שתהיה ביפן יש לנו אפשרות להביא 2 ספורטאיות.
מתי זה?
באוקטובר, סוף אוקטובר או תחילת נובמבר.
זה לא קרוב קצת מדי לאולימפיאדה שעושים אליפות עולם כל כך מוקדם? עכשיו ראיתי בשיעות עשו את זה שבועיים אחרי האולימפיאדה. איזה ספורטאי שהגיע לשיא שלו ושחט את עצמו יכול אחרי שבועיים?
לא רק פיזיולוגית, גם נפשית.
הכל נפשית, ואחרי זה פיזיולוגית.
כן, אתה מכוון את עצמך לכזה שיא.
דרך אגב, עוד פעם ביפן, ועוד פעם אותו יושב ראש שמעמיד את עצמו לרשות ה-FIG עושה תחרות שזה פופוליסטי. אבל
צריך לבוא לשבת 10 ימים בסגר וכל הסיפור הזה.
כנראה, אבל אנחנו לא, רוב הסיכויים שאנחנו נשלח לשם באמת
ילדות צעירות שיקבלו ניסיון.
כן, זו הזדמנות טובה לשלוח ילדות צעירות שיקבלו ניסיון, גם אם ניקול ולינוי ימשיכו אני לא רואה אותם תעשות לשם שוב, אבל זה שוב, בסוף מי שמנהל את ההחלטות האלה זה המאמנות.
כנרת, איך אתם באיגוד ההתעמלות ממנפים את 2 המדליות? 2 מדליות זהב.
בעיקר, אני חושבת שמילת המפתח היא מתקנים, חסר מתקנים בארץ, ואני דרך אגב עזבתי את התפקיד.
כי למשל, הזכייה של יעל ארד שמה פה את הג'ודו על המפה, והביאה לסגסוג ופריחה אדירים בענף הג'ודו. נכון.
אבל לנו אין בעיה של כמויות, הכמויות קיימות אצלנו, ומלא, מה שחסר זה מתקנים.
נו, אבל איפה עומד מתקנים? מתקנים זה לא מחר בונים. זה צריך להעמיד פרויקטור שידחוף את זה ויזיז את זה.
נכון, יש עכשיו תוכנית המתקנים החדשה שאנחנו כבר עבדנו עליה לפני המדליות.
נו, אבל היא 10 שנים, לא לשנה.
לא, אבל יש בה 2 רבדים. רבד אחד מדבר על זה שאנחנו נעשה הסבה של אולמות, שזה לוקח, הוכחנו את זה בווינגט. אם אתה מקבל כסף, תוך 3 חודשים אתה יכול לעשות הסבה של אולם, ושם מדברים על תקציב לא מועט, שיתנו 1,000,000 שקל לכל הסבה של אולם, כל רשות מקומית שתרצה להסב מחסן אנגר או אולם, ייתנו לה משהו כמו 1,000,000 שקלים. מקווה שהמדינה באמת תעמוד בזה
ותשחרר. תמנף את ההישגים האדירים שלכם. תודה כנרת צדף, תודה רבה לך. ואנחנו רגע לפני סיום, יש לנו ערב גדוש בכדורגל, עם 2 משחקים גם מסקרנים וגם חשובים מאוד, גם לקבוצות, גם לכדורגל הישראלי. ספורט 2, 20:00, ממש עוד כמה דקות, מכבי חיפה, ובספורט 1, הפועל באר שבע. 2 משחקים משמעותיים, ויש בספורט 3 המשחק בין ויצה לאנדרלכט, גם המשחק מעניין, 21:00 ספורט 3.
קודם כל נאחל לשתי הקבוצות הישראליות לעלות, לנצח,
ונזכיר שמכבי
תל אביב לא עולים היום, לא עולים היום, כי יש עוד משחק גומלין שבוע הבא, אבל שיוציאו תוצאות טובות שיעזרו להם לעלות, זה חשוב מאוד, ומי שאחר כך יעזוב את יוכל לראות את אנדרלכט נגד ויצה בספורט 3.
ואם אני מזקק כותרת מהשעתיים הקדושות שעברנו כאן יחד, זה דווקא מהדברים שאמר ניקולס לב, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורגל, שהוא הביע אופטימיות יותר מזהירה באשר לסיכויים שהכדורגל הישראלי ישוחק כבר במחזורים הקרובים עם אצטדיונים מלאים. וזה הרגע להיפריד בך, צביקה, תודה רבה.
שילכו להתחסן כולם.
כן, להגיד תודה לסער פלסנר ומיכל קדוש שערכו והפיקו, איציק אהרון שהיה כאן על השידור, ברדיו צפון 104.5 אמג'אד בדר, על הדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ג'וני דוב ומאור רטה. תודה.